כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן רשת בית.
מה קורה?
בעיה, בעיה שנגמר החנוכה, אני לא יודע מה להגיד לבן שלי.
קודם כל עוד לא נגמר, יש לנו עוד היום.
לא מדליקים נרות היום.
נכון, אבל אנחנו עוד על העדים של הנר מאתמול.
זהו, אני בעיה עם העדים של הנר של אתמול.
מה?
בן שלי מתואר בבוקר, דבר ראשון שהוא אומר, כמה מדליקים היום?
נגמרה לכם החנוכיה, אין מקום יותר.
אז קניתי עוד אחת, מהר, 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 אמרתי לה, יאללה. היום מדליקים אחד, מתחילים מההתחלה. נשאיר את הנרות דלוקים החנוכיה הקודמת ונתחיל שוב.
יפה, מה עוד?
זה אני, זה רק אני, סולו עכשיו, שים לב. אני שולף לך אותם אחד אחד.
קדימה,
תראה,
נושא שני.
נושא שני, אהוד ברק.
כן.
אחת, אחת לתקופה, אהוד ברק...
מפציע.
מפציע לחיינו, שזה... תקשורתית הוא יודע לעשות משהו מאוד נכון. כאילו לא נס לערכו. בא, נותן את שלו, כאן מדברים עליו איזה שבוע... שזה המון מבחינת מעגל חדשותי.
ונעלם.
ונעלם.
כמו גל בקורונה.
בדיוק.
עד הגל הבא.
אז הולך לו, ולא... מקומו לא נודע. אז עכשיו הוא חזר, הוא כתב טקסט לידיעות אחרונות, שאומר מה לדעתו, מה נתניהו עשה לא נכון, ומה צריך לעשות עכשיו, ושוב נמשכת את התגוששות הזאת בינו לבין נתניהו, בעניינים שהם ברומו של עולם. הם בנפשנו.
הגרעין האיראני.
הגרעין האיראני. האם נישאר? לא נישאר כאן? מה יהיה? מה יהיה עלינו? ואז אני רואה את התגובה של נתניהו בטוויטר.
לא נתניהו. נתניהו? הליכוד.
כן.
זה משהו אחר לגמרי.
שתי אישויות שונות. אני רואה את זה כי נתניהו, בנג'מין נתניהו בטוויטר, ריטווט. את הציוץ של הליכוד, בזה אני רואה את זה.
אני על היוזר של הליכוד.
אז אני על היוזר של נתניהו. ונתניהו עשה ריטוויט, מי שלא יודע, מדובר בשיתוף בטוויטר. רוצה להגיד, אני סומך ידיי. אז הוא משתף צילומי מסך, שני צילומי מסך, שלא קשורות לגרעין האיראני, קשורות לאחד מכלכליסט, הדיילי מייל נקודותיים, ברק תועד מחוסה פנים בכניסה לבית אפשטיין, כשצעירות נכנסו למקום, ועוד אחד מישראל, מערוץ 20, ערוץ 14, ספר חדש נקודותיים, אהוד ברק ניסה לסייע לפדופיל ג'פרי אפשטיין. ואז הליכוד כותבים, לא נקבל עטפות מוסר מאהוד חם צוואר ברק, שמנסה להשכיח בלה 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 בלה.
לא, זה חשוב. מנסה להשכח את חברותו עם הפדופיל ג'פרי אפשטיין, זה חשוב כאן.
כן, כן. זה מי שפספס שזה,
כן.
שזה העניין. אתה יודע, יש פער מטורף בעיניי בין דמותו, מנהיגותו של בנימין נתניהו, שיש שאומרים שהוא מדובר בדמות חד פעמית בהיסטוריה של המאה ה-20, בורחה המאה ה-21, מבחינת העמקה ויכולת תפיסה וניתוח אסטרטגי והבנה פוליטית שבסדר, אני לא מערער על זה, לבין הביבים הנמוכים האלה, הפוליטיקאי הקטן והנמיכות הקומה שהאיש הזה יכול להגיע אל.
אני מנסה לחשוב עמוק יותר ועצוב יותר. אני מנסה להיכנס לראש של מי שאמר כדאי לנו, לנו לליכוד, לנו לנתניהו, לנו יועצי נתניהו, מי שיזם את הדבר הזה, כדאי לנו לכתוב את זה בטוויטר, כי יש ציבור גדול, ככה חשב מי שצייץ את זה, שזה יעבוד אצלו.
ואתה אומר, זה עובד אצלו.
אני לא יודע. אני יודע שמי שצייץ את זה, חשב שבציבור שלו זה יעבוד. זה הוא חשב. וזה מעציב יותר.
אבל אם אני חוזר רגע לחלק הראשון של המשוואה, של נתניהו שמבין פוליטיקה,
כן.
אני נוטה להאמין שהוא יודע מה הוא עושה מבחינה פוליטית ומבחינת העדת הקהל, ואז מה שאתה אומר הוא באמת, יש לו משנה תוקף של עצב, שיש לזה קהל לדבר הזה, ואולי אפילו קהל גדול. שמגיע אהוד ברק, שהוא גם לא איש טיפש, וגם אדם שיודע דבר או שניים על המערכה.
אחד הדברים האיומים פה שאף אחד מהאנשים כאן בעסק הזה לא טיפשים.
שמביע, אתה יכול להגיד טועה, אתה יכול להגיד... אבל מביע, מעלה טיעון, כותב טקסט, מעלה טיעון, שיש בו משהו, ובמקום לדבר לגופם של דברים, ולדבר על... ויש על מה לדבר, עם סכנה האיראנית, אנחנו הולכים לחם צוואר, חם צוואר ברק.
כן, אגב גם אהוד ברק היו לו...
היו לו.
לא מעט כאלה. לצערנו כולם פה בתוך המדמנה הזו.
בטח, בטח, בטח.
טוב, תוכנית.
שלנו?
שלנו. היה דיבור פה להדליק מזגן לפני זה, לא? משהו, לא קרה עם זה כלום.
אז אחד מאיתנו אמר, לא, חם? לא חם.
בסדר, אפשר לתקן.
עוד רגע נדבר עם רועי שרון כתבנו את זה על הפיגוע שהיה הלילה. ביהודה ושומרון, מחסום תאנים.
וגם עוד קצת מאירועי הירי ההוא על המחבל במוצאי שבת, שבת בעצם, ירושלים.
יהיה לנו ממונה הקורונה, פרופסור סמה זרקה, האם אפשר כבר להכריז שהאומיקרון זה לא דרמה כזו גדולה?
כן, אתה בעניין של להכריז? אני לא יודע אם אתה לא בניגוד עניינים פה עם ההכרזות, אתה בניגוד עניינים, אז תעזוב, נו, באמת, כל מה שאתה נוסע לאנשהו, אז מכריזים פה על מותו של הנגיף.
אני נוסע בעקבות גילת בנט, ומחר בלילה אני...
יש גל כזה, נכון? של אנשים שנוסעים בעקבותיה.
לא חושב.
איפה היא נמצאת, שאתה נוסע בעקבותיה?
היא נסעה כבר, לדעתי הם שם, במלדיבים. אני לא נוסע למלדיבים.
אבל אתה נוסע לכיוון.
לכיוון המלדיבים?
לא, נטבג, כלומר...
נטבגה.
בכיוון של נטבג.
כן, נושא נטבגה. לא, אני בעניין של להכריז, לא, אני חושב שזה די ברור כבר, שהאומיקרון זה לא... וואי, זה הולך להתאפל.
לא, עצור.
זה מאוד מדבק.
יש הרבה דברים ברורים, אבל בוא נשאיר אותם...
זה מאוד מדבק, אבל יכול להיות שיצא דבר טוב מיכולת ההידבקות המהירה של האומיקרון. שהזן הזה, אם הוא באמת פחות חמור, מבחינת תחלואה, אם הוא ישתלט על העסק, ויחליף את כל הווריאנטים שכן גורמים... שמעתי את זה מרופא במהלך סוף השבוע.
דנו, דוקטור אסף פאוצ'י.
אז אמר לי רופא שהנה, זה יצא דבר טוב מהאירוע הזה, שאם...
רופא למה הוא?
היה מנהל מחלקת קורונה, באחד מבתי החולים. לא רופא, המשפחה שלי, שהוא גם אדם מאוד חכם ויודע. איפה הייתי? אז אם הווריאנט הזה, שהוא לא גורם לתחלואה כל כך קשה, ישתלט על כל הווריאנטים, אולי זה דבר טוב.
אז אנחנו בעד האומיקרון בכלל.
לגמרי.
וואלה, קדימה, אומיקרון.
לגמרי. וגם השרה פנינת המנושטה, שרת העלייה והקליטה תהיה איתנו, ועוד הרבה דברים, גם על הגורים, יש לנו הגורים בתוכנית.
אין הגורים.
אין הגורים.
זה בדיוק העניין, כן. פגע בהם ברק.
כן, אז נדבר
לא,
על זה.
לא, ברק, זה ברק, ברק, ברק.
לא ברק חם צוואר, ברק...
לא, לא, ברק ממש.
לייטנינג. טוב, יאללה, אפשר להתחיל? בוא נגיד שיהודית דמרי אגסי, עורכת התוכנית, נדב רוזנצוויג מפיק, אמיר שמואלי לביצוע טכני, רועי שרון, פרשננו, לענייני צבא וביטחון, שלום רועי.
בוקר טוב.
מה קרה הלילה?
קצת אחרי השעה אחת בלילה, פיגוע דריסה במעבר תאנים, זה אזור טולקרם, למי שמתעניין. מחבל בן 16, תושב שכם, דוהר עם הרכב שלו לכיוון עמדת הבידוק, פוגע באחד המאבטחים, בהתחלה מצבו מוגדר קשה, בהמשך הוא מוגדר בינוני ובבית החולים מנותח. מאבטח נוסף שעומד שם בעמדה יורה והורג את המחבל ומצליח לסיים את הפיגוע הזה. וזה פיגוע דריסה שמגיע כמה ימים אחרי פיגוע הדקירה בעיר העתיקה ועוד פיגועים קודמים שראינו בחודש האחרון. הלילה פיגוע דריסה במחסום תאנים, מעבר טולקרם, מאבטח, נפצע קשה, מחבל הרוג. מאבטח נפצע בינוני, אני מתקן.
יש איזו הבנה אבל של מערכת הביטחון שאנחנו בתוך גל, נכון?
לא גל, יש רצף, וכדי למדוד רצף. גל, לא, אני אגיד לך מה ההבדל, כשזה מתחיל, זה מתחיל ככה, אבל האם בדיעבד נסתכל ונגיד, באמת היה פה 1, 2, 3, 4 פיגועים, שהם היו תחילתו של גל טרור, אז רק בדיעבד נוכל להסתכל אחורה ולהגיד, היא לא בהכרח, היו, אנחנו זוכרים את השנים, את גל הטרור, המפגעים הבודדים, סביב 2015, זה היה... לפעמים 2, 3, 4 פיגועים ביום, אז אנחנו לא שם. אז יכול להיות שיש עכשיו, שאנחנו בתחילתו של גל, אבל לא בהכרח. יכול להיות שיש כאן תופעה של חקיינות, של מחבל שרוצה לנקום ומחליט עכשיו לרצוח יהודי, והוא מנצל הזדמנות כשהוא רואה את המאבטח עומד מחוץ לעמדה, אבל עדיין מוקדם בשביל לדבר עכשיו על מגמה של גל טרור. אין תגבורי כוחות כרגע ביהודה ושומרון ולא בעיר העתיקה.
עוד כמה דברים שאנחנו למדים אתמול בעקבות אותה חקירה של אותם שוטרי לוחמי מג"ב שנחקרו באזהרה במח"ש אחרי שירו במחבל בשבת.
כן, כי שלשום הסבירו לנו בפרקליטות שהחקירה של השוטרים, חקירה באזהרה כזכור, היא סך הכל נועל קבוע שלא נותן, שבכלל לא קשור לשיקול דעת, אלא מדובר בהנחיה של יועץ משפטי לממשלה. אז בדקנו גם במשטרה וגם במשרד המשפטים את שני הפיגועים בעיר העתיקה, שני הפיגועים הקודמים, לפני הפיגוע של שלשום של מוצאי שבת, ושניהם היו שוטרים שירו ירי קטלני, ובשניהם היה מחבל הרוג, ובשניהם השוטרים לא נחקרו בעזרה. הם נקראו לחקירה, לחדרי החקירות של מחש, אבל בסופו של דבר הם העידו, וזה הבדל משמעותי בין העידו לבין נחקרו בעזרה, שזה אומר... שלמרות ההסברים של הפרקליטות ושל משרד המשפטים כאילו זה נועל קבוע, אז החקירה של השוטרים שלשום הייתה כן כתוצאה מההחלטה של מישהו במחש, של גורם אנושי, שהוא היה יכול להגיד אני מחליט על בדיקה, אבל משום מה ומסיבותיו עמו, ואנחנו לא יודעים מה הסיבות, החליט לחקור את המאבטחים, דווקא לחקור אותם, את השוטרים, לחקור אותם בעזרה, והם נחקרו, בסופו של דבר הם נחקרו בעזרה, ומי שלא מבין, ההבדל הוא, כי אתמול היה לנו שיחות עם משרד המשפטים ועם גורמים שם, ההבדל בין לחקר בעזרה לבין לתת עדות הוא שמיים וארץ, זה נכון שהמשטרה מצמידה עורכי דין גם בזה וגם בזה, כדי שאף שוטר לא יעשה טעויות, אבל כששוטרים נחקרים בעזרה, אחרי שהם מצליחים להרוג מחבל במהלך פיגוע, יש לזה אפקט, גם על הלוחמים והלוחמות, וגם על משפחות, וכמובן על דעת הקהל, וכאמור, ההחלטה לחקור אותם בעזרה את השוטרים, כן הייתה כתוצאה מההחלטה, משיקול דעת שמישהו יפעיל, זה גורם אנושי, זה לא על אוטומט, זה לא חלק מפרוטוקול, לא מדובר פה בהנחיה גורפת של היועמ"ש, שחייבים לחקור את השוטרים האלה בעזרה.
רועי שרון, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו נגיד שלום ובוקר טוב לממונה הקורונה, הפרופסור סמן זרקא. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אנחנו בסדר, לא? המצב משביע רצון?
אתם שולטים במצב, יפה.
ניתן לומר את זה בכזה ביטחון. אנחנו עדיין במצב דמדומים. מקווה שיהיה בסדר, אבל המידע שיש לנו עדיין חלקי, וקשה על בסיס מידע חלקי, לצאת בהצהרה כה ברורה שאנחנו בסדר.
לא, אבל לפני כמה ימים, אם היינו מספרים לך שאחרי שבוע או משהו כזה של האומיקרון פה נהיה 11 נדבקים בלבד, היית חותם על זה, לא?
אני חושב שחצי כוס המלאה מעודדת, אבל אני לא יודע להגיד שגילינו את כולם. אני כנראה, כולנו יודעים להגיד שהאומיקרון עזב את דרום אפריקה, והוא נמצא בעולם, לפי גם המקרים שיש בישראל, שהגיעו ממספר מדינות בעולם. שוב, לא, אנחנו לא מנסים למנוע את הגעת האומיקרון בישראל. גם לפני שבוע ידענו שהוא נמצא כאן בשני מקרים לפחות מאובחנים. אנחנו מנסים לעכב את ההגעה שלו, לצמצם את ההגעה שלו, וככל שיש לנו 11, יכול להיות גם שהפעילות שנעשית מאפשרת את התוצאה הזאת.
אבל לכל הפחות אפשר להגיד שהווריאנט הזה, האומיקרון, הוא אולי מדבק מאוד, והוא אולי יודע להביס את החיסונים שלנו, אבל הוא לא גורם לתחלואה קשה.
אז על פי הנתונים אנחנו כבר יודעים שהוא מדבק יותר מהדלטה, ובהחלט מטריד שהוא יכול להתפשט ולצחוק את הדלטה. אנחנו עוד לא יודעים להגיד בוודאות שהוא עוקף את החיסון, כי המקרים גם בארץ וגם המדווחים במדינות אחרות, אנשים מחוסנים שנדביקו באומיקרון פתחו אם בכלל מחלה קלה. אז כנראה שהוא לא עוקף את החיסון, גם כאן נאמר, אנחנו לא מדברים על עקיפת חיסון ב-100%, אנחנו מדברים על הגנה במקום סביב 90% בדלטה, אולי כאן זה 80%, אבל שוב, לא, עדיין לא ניתן לומר את זה באופן ודאי. לגבי התחלואה הקלה, אז אכן ראינו לפחות את המקרים בארץ, אבל זה לא מחזיק סטטיסטיקה, 11 מקרים. מדרום אפריקה, הדיווחים עדיין לא מספיק טובים. הם מספרים על עלייה בתחלואה, על עלייה באשפוז, על אשפוז לא מחוסנים וצעירים, כך שהתמונה הזאת עדיין דורשת כמה ימים, שנהיה בוודאות שהוא לא גורם חלילה לתחלואה קשה, בין היתר בצעירים.
העובדה ששישה מתוך ה-11 שנדבקו באומיקרון אצלנו, הם כאלה שקיבלו 3 חיסונים, גם את הבוסטר, לאן היא לוקחת אותך?
נאמר, גם בדלטה, החיסון שאנחנו מקבלים נותן הגנה סביב ה-90-94%. אין לנו חיסון, גם לא של השפעת, שנותן לנו הגנה של 100%. כך שאפשר לקבל את החיסון ועדיין לחלות בקורונה, עוד בדלטה, עוד לפני האומיקרון, בדרך כלל התחלואה היא קלה, אין תחלואה שמדיעה אותך לשפוז או חלילה להנשמה, ולכן חיסון מגן עלינו. הוא לא מגן עלינו ב-100%, אבל בהחלט מצמצם את הסיכון לתחלואה קשה. גם כאן, באומיקרון, אנחנו רואים שאנשים מחוסנים לא חלו בסימפטומים.
עוד רגע נגיע לחיסונים ולאיך, האם המדינה עושה מספיק כדי להעלות את אחוז המתחסנים, אבל תגיד, אז לפי מה שאתה אומר, עד מתי בעצם ההגבלות המיוחדות שהוטלו בעקבות ההתפשטות של האומיקרון?
ההגבלות הוטלו למשך שבועיים, שזה מסתיים ביום ראשון הבא. אני מניח בימים הבודדים שנותרו לנו, אני מאוד מקווה שנוכל לקבל יותר מידע. אנחנו בקשר עם מדינות נוספות בעולם.
אבל מה הכיוון עכשיו? כי אמרתם בהתחלה שאתם הולכים על איזושהי החלטה או החלטות קיצוניות לתקופה קצרה, ואז נראה לאן פנינו.
באמת, אני חושב שלא היו החלטות קיצוניות. אם נסתכל על מה שקורה במדינת ישראל, החיים כרגיל.
לא, קיצוניות לא במובן השלילי, לא במובן השלילי, במובן של זהירות. אני שואל אבל אם אחרי 10 ימים יש לנו כבר איזשהו כיוון לאן הולכים הלאה.
אז אני חושב שאנחנו זקוקים בעוד כמה ימים, בעיקר שנקבל יותר מידע לגבי חומרת המחלה. זה שיש 11 מקרים, אפשר לראות אותם בעין חיובית ולהגיד, הצלחנו לצמצם את ההגעה. מנגד, אנחנו מכירים את הנגיף, ראינו את מגיפת הדלטה, ממספרים בודדים, די מהר עלינו לאלפים, ולכן מוקדם מה שקרה לחזור לשגרה. זהירות תמיד נדרשת, חיסונים, okay. מסיכות, זה כלי מצוין בשביל לצמצם את הסיכון לנו ולבני המשפחה.
ראיתי את הנתונים, נתוני ההתחסנות במערכת החינוך, וזה לא משהו להתגאות בו, נכון? קצב ההתחסנות בבתי הספר.
האמת, זה יותר טוב מ-12-15, נכון, היינו רוצים שאלפים יבואו והתחסנו, אבל גם רצינו שההורים ישקלו, יקבלו החלטות, ידברו עם רופאי הילדים, אז אם נסתכל על הנתונים ומשווה ל-12-15, שבגדול היה בתקופה דומה, יציאה מגל, אני חושב שאפשר להיות מעודד.
השבוע, בנתונים של מפקדת אלון, בחוסן לתלמיד, יש על הפרק השבוע 9 מוסדות ו-670 תלמידים שעתידים להתחסן במהלך השבוע הזה. זה מעט מאוד.
אנחנו יצאנו לחיסון הילדים במסר מאוד ברור, במסר רך, במסר שההורים דברו עם רופאי הילדים, קבלו מידע תקף מהימן וקבלו את ההחלטה. ויציאה למבצע הייתה דרך קופות החולים. האומיקרון קצת אולי משנה בטיפה את התוכנית, ומביא אותנו למצב שאנחנו כבר רוצים להנגיש את זה, את החיסונים, דרך בתי הספר. ולכן השבוע, דרך משלת הקורונה, דיסק החברה הערבית, החרדית, בשיתוף פעולה מפקדת אלון, ומשרד החינוך, הבוקר ממש להתקיים ישיבה אצל מנכ״ל משרד החינוך בשביל לראות איך אנחנו עושים ביחד עוד יותר טוב בשביל להביא את החיסונים עד לילדים בבית הספר, ברור, בהסכמת ההורים, בהגעת ההורים איפה שההורים צריכים להגיע.
אבל זה לא קשור להורים, זה קשור לתוכנית החיסונים שלכם. תוכנית החיסונים שלכם להשבוע בבתי הספר מדברת על 9 מוסדות חינוך בלבד, עם 670 תלמידים בלבד. למה לא 90 בתי ספר?
אז תוכנית החיסונים שלנו שוב יצאה לדרך ונמצאת בקופות החולים, שעושות עבודה מצוינת ומזמינות להורים ולילדים גם בשעות אחר הצהריים וגם בסופי שבוע. אנחנו מאוד מוטרדים מהאומיקרון ורוצים לתת עוד זמינות מבחינת החיסונים, ולכן השבוע נתחיל להגיע לבתי הספר. אנחנו מתכוונים להגיע ל-100 בתי ספר, וגם לבתי הספר איפה שיהיה מחסור חלילה מבחינת הזמינות הקופה. אז יצאנו לדרך, אנחנו אין מגבלה לא מבחינת כמויות החיסונים ולא מבחינת האפשרות להביא אותם עד בית הספר. צריך לתת להורים לקבל החלטה, לקבל את הנתונים, ואני חושב שנכון לקבל החלטה בהקדם, כי חלילה יתפשט האומיקרון בארץ, חשוב שימצא אותנו עם נוגדנים ולא...
לא, לא, זה ברור, לכן שאלנו למה רק 9 בתי ספר, אז אתה אומר אנחנו בדרך ל-100 בתי ספר, מתי יהיו 100?
שבוע לאחר מכן, אנחנו
ממש... בשבוע הבא יהיו 100 בתי ספר.
אנחנו מתחילים השבוע עם 20, ואמרתי הבוקר אנחנו בישיבה אצל מנכ״ל משרד החינוך, בכדי ששבוע הבא נגביר את הקצב.
רואים אבל על פי הנתונים שלכם, שבתי הספר הם די נקודת התורפה מבחינת התפשטות הקורונה בכלל. יש יישובים שבהם רוב השיעור הכי גבוה של נדבקים, של מאומתים בקורונה, מגיע מבתי הספר. רמת השרון, ראש העין, מג'דל שמס, רוב מוחלט של המאומתים ברשויות האלה, באופן כולל, מגיעים ממערכת החינוך. מה קורה שם?
אכן רוב, אני חושב, אם לא כל התחלואה היום במדינת ישראל, קרוב ל-50% עד גילאי ה-12-15 של החיוביים קורית בבית הספר. המגעים בבית הספר, הצפיפות, אולי ההיגיינה הירודה, כל הדברים האלה לגמרי יש בהם סכנת הדבקה, והדבקה נראית. חשוב גם לומר שאנחנו יותר בודקים במסגרות בתי הספר, דרך הכיתה הירוקה, דרך מגן חינוך, ואז יש לגמרי מצב שאנחנו מאבחינים יותר. אנחנו לא עושים בדיקות תקופתיות במפעלים או במקומות אחרים. אנחנו עושים אותם במקומות, נאמר, של הסיכון, מגן אבות, מגן חינוך, מתוך כוונה רצון לאפשר לילדים להגיע לבית הספר ולאפשר להורים ללכת לעבודה.
אבל השאלה אם הנתונים האלה לא מלמדים שכל התוכנית הזו של הכיתה הירוקה, בלשון המעטה, לא מאוד מצליחה.
התוכנית הזאת היא לא תוכנית, נאמר, שבאה למנוע תחלואה באופן מלא. היא מאפשרת, באה לאפשר לתלמידים.
היא כרגע מאפשרת מלא תחלואה.
במקום להיות בבית, לבוא לכיתה וללמוד באופן פרונטלי, אנחנו מבינים כמה זה חשוב לילדים ולהורים, ולכן אנחנו מחפשים כל דרך בשביל לאפשר לימודים בתוך בית הספר.
את אומרת, אני מודע למגבלות, אני מודע לזה שהמודל הזה של כיתה ירוקה בעצם מאפשר לנגיף לנדוד ברחבי מערכת החינוך ובתי הספר.
הווירולוגיה, עולם הווירוסים מאוד ברור, ככל שאנחנו במגע וככל שאנחנו מתכנסים, ובטח אם אין לנו מסיכה, הסכנה להעברת הווירוס היא סכנה מוחשית וברורה. אין כאן מידע חדש בנושא הזה. זה גם ידוע מ-1918 במגפה הגדולה. ולכן ברור שיש כאן ניהול סיכונים. אני חושב שתמו הימים של לשבת בבית ולהסתגר עד שהווירוס יעזוב אותנו וילך לדרכו. לצערי הוא לא מתכוון כנראה לעשות את זה, ואנחנו צריכים למצוא את הדרך להגן על עצמנו ולהמשיך את החיים שלנו ככל הניתן.
כל מה שדיברנו עליו זה אחרי 8 ימי חופש של התלמידים. חוזרים לבית ספר עכשיו, אתה לא חושש?
חוזרים לבית הספר, עושים מבצע אנטיגן בשביל לגלות אותם מקרים חיוביים שלא ידביקו את כל הכיתה. אני קורא להורים לשתף פעולה, להבין את המשמעות, להיות ערים לדבר הזה, זה בדיקה קלה, יש עליה הוראות ביצוע, ואם הילד חיובי, הוא צריך לעשות את בדיקת PCR לפני שהוא חוזר לבית הספר. אני חושב שזה עוד כלי בשביל לצמצם תחלואה בתוך בית הספר. שוב, הכלי הטוב ביותר הוא חיסונים, ואני חושב שזה הדבר שנכון כולנו שנעשה, גם לעצמנו, גם לילדים, שנמנע את ההדבקה ואת התחלואה.
פרופסור זקה, אתמול בערב כתב לי מנהל בבית ספר יסודי, והוא מספר שבאמת הם, המנהלים, קיבלו הנחיות לפני החנוכה, לא להכניס תלמידים שלא יגיעו עם אישור בדיקת אנטיגן שלילית. כלומר, אחרי החנוכה. ואז מסתובבת בין המנהלים ובכלל הקלטה של שיחה בין אימא לבין נציגה של משרד החינוך. האימא שואלת אותה האם אכן יש הנחיה כזו, והנציגה משיבה שלא, שאין שום הנחיה לא להכניס תלמידים שאין להם בדיקת אנטיגן שלילית. אתה יכול לעשות סדר במידע, בהנחיות?
שני המבצעים שנעשו עד עכשיו סביב בדיקת אנטיגן עם חזרה מבית הספר, באים לצמצם את התחלואה. בצמצום התחלואה, ההורה מתבקש לעשות את הבדיקה ולדווח שהתוצאה הייתה שלילית. אחרת, אין טעם בכל הבדיקה. ואם ההורה מחליט לא לדווח, אז איך אפשר לדעת שהילד עבר את הבדיקה ואין לו תוצאה חלילה חיובית?
לא, השאלה האם תלמידים שההורים שלהם או הם עצמם לא מציגים בדיקה שלילית, האם ההנחיה היא לא להכניס אותם לכיתות, לא להכניס אותם לבתי הספר?
הכוונה הייתה שאם הילד לא מביא תוצאה שלילית, הוא לא יכול לחזור ללימודים ביומיים הראשונים. זה הייתה הנחיה כמסר שזה מה שאנחנו רוצים לעשות, לצמצם את ההדבקה בתוך בית הספר. ואמרתי, לעומת הפעמים הקודמות, ניתן לדווח גם בנייר וגם באפליקציה, גם כל העברת מידע לתוך בית הספר תאפשר למנהל או היום בבית הספר יש גם נאמני קורונה.
אז אותה נציגה של משרד החינוך כנראה לא הבינה או לא ידעה, או ההנחיות לא היו מולה. זאת אומרת, יש הנחיות כאלה, תלמיד, הורה, שלא יציגו בדיקת אנטיגן שלילית, לא ייכנסו אחרי החנוכה לבית הספר.
אז נברר את הדבר הזה בבוקר ונוודא שכולנו במערכת החינוך, מערכת הבריאות, מעבירים את המסר הנכון להורים ולא חלילה מבלבלים אותם. אנחנו מדברים על מחר, מסתיים החופש וצריך לחזור לבית הספר, ולא נרצה חלילה תחלואה גבוהה בבית הספר עם החזרה מאחד.
משפחת זרקה מטיילת בחוץ לארץ בימים אלה?
משפחת זרקה עובדת ועובדת קשה, ואפילו לא מטיילת בארץ היפה שלנו, כי כרגע אין זמן.
היית אבל ממליץ למשפחתך לצאת לחול?
האמת, לפני שבוע המלצתי לעם ישראל, גם אם מותר לנסוע לחול, לעדיף לא לנסוע לחול. אני חושב שאנחנו בתקופה מורכבת, וריאנט חדש, אירופה אדומה, אולי זה הזמן לענות מארצנו היפה, וחול אולי בהזדמנות אחרת.
אז זה גם המסר שאתה מעביר לרעיית ראש הממשלה?
המסר האמת הוא לכל אזרחי ישראל.
היא אזרחית.
אמרתי את זה, ואני שב ואומר את זה, אני חושב כרגע יוטב פחות מסוכן להישאר בארץ. שוב, לא יצרנו תקנות בנושא הזה, ולא יצרנו חקיקה בנושא הזה, כך שיש המלצה, ויש כל אזרח מקבל את ההחלטות שמתאימות לו.
הפרופסור סלמן זרקה, ממוני הקורונה, תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
יום טוב.
להתראות.
בדרך החוף לכיוון דרום, עמוס ממחלף חבצלת עד נתניה, בדרך 4 לכיוון דרום, עמוס מצומת פרדסיה עד הדסים ומהוד השרון עד מורשה. עוד דיווחים כאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר. אחרי הפרסומות, נדבר קצת על אותה תאונה בצומת אופרים, התאונה הקטלנית. נדבר על זווית מסוימת שהתגלתה באירוע הזה, תופעה שנקראת משטובה.
כן.
נרחיב על זה עוד מעט. אנחנו כאמור בשיחה בעקבות אותה תאונה בצומת אופרים, ומדברים עם רב פקד אליהו גליל, קצין בוחנים מחוזי במחוז שי, שלום.
שלום וברכה.
קודם כל אנחנו כבר יודעים להגיד מה קרה בתאונה?
אנחנו יודעים להגיד מה קרה בתאונה, על פי הממצאים שמצאנו בזירה, וכן על פי מה שאספנו, הסתבר שאותו רכב פלסטיני, שהגיע מכיוון כללי דרום לצפון, בקטע הכביש שבו היה התאונה, ביצע פניית פרסה שמאלה על קו הפרדה רצוף, ובפניית פרסה הזאת פשוט הפתיע את הנהג הישראלי שהגיע מנגד, וחסם לו את נתיב הנסיעה, כך שאותו נהג שהגיע מנגד פשוט מאוד לא היה לו את הזמן גם לברוח, הוא התנגש בו עם חזית הרכב בדופן הרכב הפלסטיני, וכתוצאה מכך הגענו לאירוע הטרגי שראינו את התוצאות שלו.
שני הילדים ברכב הישראלי נהרגו, הורים שלהם פצועים קשה, שני הנהגים הפלסטינים נהרגו. בוא נדבר רגע על הביטוי הזה שאני מודה שאני לא הכרתי אותו עד לפני יומיים, משטובה, מה זה?
משטובה זה רכב שהורד מהכביש לצורך פירוק. אנחנו עכשיו הגענו לרכבים בישראל שהרכב שלנו ישר, או לצורך העניין לאחר תאונת דרכים מאוד קשה, מורידים את הרכב לצורך פירוק, לצורך חלקים. אני לוקח את המספרים, הולך למשרד הרישוי, מבצע מה שנקרא הורדה מהכביש והחזרה של המספרים למשרד הרישוי. לאחר מכן, הכלי רכב עצמו, הפח, מה שנקרא, נשאר אצלי. בדרך כלל, מה שעושים איתו, אמורים או לקחת אותו לחלקים, או פשוט להשמיד. מה שעושים איתו, מעבירים אותו בדרך כזו או אחרת לשטחים, בין אם זה כאילו לצורך חלקים, אבל הם לא עושים איתו חלקים, הם לוקחים אותו בשטחים, משפצים טיפה, מסדרים טיפה, מחזירים אותו, משמישים אותו, מחזירים אותו לכביש, ונוהגים בו בשטחי איו"ש, בצורה חופשית, כמובן בקרב הפלסטינאים.
כשזה רכב כשזה רכב שהוא גם אולי מסוכן לתנועה, נכון? לנהיגה?
יש בו, אתה צודק, יש בו כמה דברים שהם מסוכנים. יש בו קודם כל את המסוכנות הראשונה שמדברת על מסוכנות של בטיחות הרכב. הבטיחות שלו מאוד, מאוד ירודה. אם זה רכבים שעברו תאונת דרכים, אז כל מערכת הפירוטכניקה של החגורות פשוט מבוטלת שם. זה דבר ראשון. דבר שני, זה רכב שיכול לשמש בפן הפלילי, וגם בפן הפחאי.
וזה רכב שלא רשום בשום מקום.
הוא לא רשום, הוא רשום כשהורד מהכביש אצלנו, ואצלהם הוא לא רשום בשום מקום.
כלומר, אצלנו הוא רשום כרכב לא קיים, אבל הוא קיים מאוד, כמו שאנחנו רואים.
במחוז שי הוא קיים מאוד, בשטחים הוא קיים מאוד.
כמה כאלה מסתובבים בשטח?
מסתובבים הרבה רכבים. אני יכול להגיד לך שרק בשנה האחרונה תפסנו במחוז שי כ-900 רכבים כאלה, מתוכם 750 כבר השמדנו. לגבי השאר, שהם בהליך משפטי, אנחנו הרי תופסים את הרכב, מוציאים צו השמדה, ואז משמידים את הרכב הזה. אז יש לנו עוד רכבים שאנחנו, על בסיס יומי, אנחנו פשוט תופסים אותם על בסיס יומי.
לא, אבל בהערכה, ביהודה ושומרון, כמה רכבים כאלה בערך מסתובבים?
ההערכה שלי זה מספר אלפים.
אלפים?
כן.
מה עושים מול זה?
יש לנו, אנחנו עובדים על פי צו אלוף במחוז שי, אבל נכון לעכשיו, מפקד מחוז שי, ביחד עם קצין התן, פשוט הנחו להתמקד בנושא המשטובות, בנושא הרכבים האלה שהורדו לפירוק, ואנחנו נותנים עליהם דגש רב. כמובן, האכיפה היא במספר מישורים, אין על מי שמכניס את הרכבים, אם זה אלה שמעבירים אותם לכיוון השטחים מהארץ לשטחים, אם זה להתמקד גם כן בנושאים של הרכבים שיושבים, גם אצל אנשים פרטיים בבית, בשטחים, שאנחנו קולטים אותם ומביאים אותם, וכמובן, אלה שאנחנו רואים על הכביש, נעים על הכביש, אנחנו עוצרים אותם בדרך. אז זה מספר מישורים שאנחנו פועלים על פיהם.
אבל אולי, במקום לחפש את הרכב בקצה, ברגע שקרתה תאונה, כדאי ללכת אחורה. הרי הרכב הזה שהיה מעורב בתאונה, אתה יודע מי דיווח פה על זה שהוא ירד מהכביש, שהוא לא באמת ירד מהכביש, נכון?
זה לא בדיוק לא באמת ירד מהכביש, כי הם כן מורידים אותו מהכביש, הולכים למשרד הרישוי ומפקידים את הרישיון.
את הרישיון הם מפקידים, אבל את הרכב מפקידים ביהודה ושומרון.
את הרכב, אז לא. על פי רוב יש כאלה שאומרים, בוא אני מעביר אותו למגרש, לחלקי חילוף, ושם מבחינתי אני התפטרתי מהרכב. נכון, צריך להגיע לאותם מגרשים, צריך להגיע לאותם מקומות שמעבירים, מה שנקרא בתוך הארץ אני מדבר. שמעבירים אותם לשטחים.
אז רק להבין, אז המגרש מדווח שהרכב ירד מהכביש, אבל למעשה הוא מוכר את המכונית לשטחים.
הוא מוכר אותה לשטחים. אין יכול להיות שהוא מוכר אותה כחלקים, או במסווה של חלקים, וזה חוזר אלינו בדלת אחורית.
אני מנסה שוב להבין, אם מישהו דווח כאן שהרכב ירד מהכביש, בעוד שהרכב לא פורק ולא באמת הלך לחלקים, אלא הלך כמות שהוא, או כמעט כמו שהוא, ליהודה ושומרון, והוא נוסע שם. יש כאן עבריין בדרך, נכון?
נכון, ללא ספק.
אז לא יותר קל לחפש את העבריין הזה? מלהוריד, מלהוריד את הרכבים בקצה?
אנחנו גם מגיעים לאנשים האלה שמעבירים את הרכבים לשטחים, לצורך העניין. אם זה באמצעות אותם גררים שמעבירים, אנחנו גם מגיעים למשלחים, מה שנקרא. זו תופעה שהיא גדולה מאוד.
אתה יודע להגיד כמה אנשים כאלה תפסתם בשנה, שנתיים, שלוש אחרונות, כמה כתבי אישום הוגשו?
כמה כתבי אישום הוגשו, אני לא יודע כי אני את הנתון הזה, אבל אני יכול להגיד לך שנתפסו המון רכבים והמון גררים כאלה שמעבירים רכבים.
עם איזה לוחית רישוי הרכב הזה נוסע?
אז בדרך כלל זה לוחית רישוי ישראלית, אבל לא תואמת לסוג הרכב. לצורך העניין, אני יכול להגיד לך שבתאונה האחרונה, היה לנו הרכב בפועל, זה טויוטה קורולה, אבל המספרים שלו על הרכב זה של סוזוקי.
והם מזייפים, כלומר, עבריינים מזייפים גם את, גם את הלוחית רישוי?
לא, לא בכך שמזייפים לוחית רישוי, פשוט הם לוקחים לוחית רישוי מרכב אחר, שכנראה זרוק באיזה מגרש, מלבישים אותו על הרכב המשטוב, וככה הם נוסעים איתו.
אוקיי, את אופטימי בנוגע ליכולת למגר את התופעה הזו?
לא, אני לא אופטימי, כי אני חושב שיש לנו את האפשרות למגר אותה, ואנחנו עושים הרבה על מנת למגר אותה.
איך,
מה שאנחנו צריכים...
איזה אפשרות יש לנו למגר, איך?
אז לדעתי אנחנו צריכים עוד מה שנקרא שיתוף פעולה גם מהצד הפלסטיני, שגם זה, התחלנו לעבוד גם על הנושא הזה, וברגע שאנחנו נהיה עם שיתוף פעולה משני הצדדים, אני חושב שנוכל למגר את התופעה הזאת, גם בצד שלנו וגם בצד שלהם. צריך להבין שברשות הפלסטינית לקנות רכב פלסטיני מאוד יקר. אז הם מעדיפים לשלם 1,000-2,000 שקלים ולקבל רכב, מבחינתם זה לא משנה אם הוא ישראלי או פלסטיני, עיקר שרכב שנוסע.
הפלסטינים עוסקים באכיפה? אתה קצין הבוחנים המחוזי של מחוז שי, יש לך מקביל פלסטיני, קצין הבוחנים של רמאללה? לא יודע, מישהו שאחראי להוריד רכבים מהכביש, לערוך בדיקות עם מחסומים ולבקש תעודות, או שהצחקתי?
הם משתדלים לעשות את זה, הם משתדלים לעשות את העבודה הזאת, אבל זה לא בסדר גודל שאנחנו עושים. לצורך העניין, אם אותו רכב משטו ביסה בתוך שטחי A, לנו אין שליטה ואין יכולת לדעת, אבל בדרך כלל הם כן יסעו שם ואף אחד לא ידבר איתם. ברגע שהם נכנסים אלינו, זה קצת יותר מורכב.
רב פקד אליהו גליל, קצין הבוחנים המחוזי של מחוז שי, תודה רבה לך.
תודה רבה, כל טוב.
בדרך 6 דרום, העומס תנועה ממחלף ניצני עוז עד אייל, בדרך 4 דרום, העמוס מהוד השרון עד מורשה, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. פרסומות, ואנחנו...
עם מכת הברק באגורים?
כן.
זה התכוונת?
כן, כן. חתיכת אירוע. אתה היית פעם אחרונה בגמון החולה? זה מה שרציתי לשאול?
וואי, מלא... לא, רציתי לשאול משהו אחר. מלא זמן לא הייתי. זה שזה המון המון זמן.
אני הייתי לפני שנה בדיוק.
זה התקופה לנסוע?
לא יודע, זה התקופה שאני נסעתי.
אתה בדרך כלל נוסע בתקופות שכדאי לנסוע, לא?
לא יודע, כן? אני כאילו מורה דרך?
אתה מורה מבחינתי, מנהיג? אתה מורה דרך,
מנהיג.
מורה רוחני, מורה לפיזיקה.
מורה לחיים.
ענבר שלומית רובין לדעתי תדע להשיב, היא מנהלת השטח של אגמון החולה, קקל, שלום.
בוקר טוב.
עכשיו זה הזמן לנסוע?
עכשיו זה הזמן המצוין לנסוע.
8:48 בבוקר, זה הזמן.
בול.
אז אני מאחר לדעתי. תחזיקי אותם, בסדר? את האגורים, אני מגיע.
הם פה, כרגע הם לא הולכים לשום מקום.
כרגע הם נמצאים? כי אני זוכר מלפני שנה שהייתי שהם מגיעים בהמוניהם ממש עם השקיעה.
כן, אבל בעיקרון אנחנו עכשיו בשלהי הנדידה, שלהי ממש בסוף הנדידה לאפריקה, וחלק מהם נשארים פה כל החורף. אז במהלך היום הם קצת יותר מסתובבים, ועם רדת השמש הם חוזרים לישון במים באגמון. בשבוע האחרון התחילה החלה כחלק מפרויקט האגורים ש...
מה, לטובת מי שלא מכיר את הפרויקט?
נו באמת, נו באמת. מישהו לא מכיר את מיזם ההכלה באגמון החולה?
ראי, רק שנייה אחת, אסף, בוא ספר לנו על המיזם.
ענבר, נו, בסדר, תספרי לטובת מי שלא מכיר.
האגורים יש פוטנציאל נזק בשדות החקלאים, ואנחנו מאוד דואגים לחקלאים פה של העמק. שגם אנחנו סוג של חקלאים, כולנו פה הכל.
לא, צריך להגיד, ולהרחיב ולהגיד, הם מזיקים מאוד, הם חופרים ומוציאים הכל מהזרע ומהשורש.
נכון, אבל בשביל זה יש את פרויקט האגורים, שבעצם המטרה שלו זה לשמור על השדות החקלאים אחד, ולשמור על האגורים כערך טבע מוגן מעידך. וחלק מהפרויקט זה גם בעצם פיזור המזון, יש שטח ב... מיועד באגמון, ששם מפזרים הרבה טונות של תירס מדי יום לאגורים, כדי לשמור אותם שם, שהם לא יצאו לשדות לעשות נזק.
אבל רגע, את אומרת, עכשיו זה הזמן. למה עכשיו זה הזמן לבוא לבקר באגמון החולה?
קודם כל יפה פה, החורף מדהים פה, תמיד. ובנוסף לבאמת עשרות אלפי הגורים שיש פה, יש פה עופות דורסים, שחלק מהם, או אפילו רובם, נמצאים בסכנת הכחדה קריטית בעולם.
לא, אבל אם נבוא עוד חודש, חודשיים, אז הם כבר יהיו באפריקה?
לא. סביר להניח שמי שפה עכשיו, יש להם עוד חלון ככה של שבוע, שבוע ועשרה ימים, לנדות, תלוי מאוד במזג האוויר, אבל הרוב של מי שפה כבר פה. יישאר פה כל החורף.
מה קרה עם הברק?
וואו, זה היה מטורף. מאוד עצוב גם. פגע ברק, מה שבדרך כלל לא תופעה שקורית בארץ שברק פוגע בקרקע. בלב שטח ההחלה. לקח איתו שבעה גורים, לצערנו הרב.
מה, איך זה קרה?
ואתה יודע, זה משמיים.
לא, לא, איך קורה הברק אני מכיר, אבל איך זה קרה בשטח?
הוא פשוט פגע, יש לנו, קקל הציבה פה מצלמות שטח בכל האגמון, ומצלמות כל הזמן ומקליטות, וממש רואים את הברק פוגע באדמה, אדמה רטובה מהגשם, הגורים כנראה עמדו במים, ופשוט בום, זה היה וואו.
ראית את זה?
זה פסיכי, כן. זה היה...
מה, ממש היית שם?
הייתי לא רחוק משם, כן. לא ראיתי ממש את הפגיעה בגורים, אבל ראיתי את הברק ואת ה... זה היה מטורף.
איך הגורים שלא נפגעו הגיבו?
קודם כל, כולם התעופפו. ממש. קודם כל התעופפו, ואחרי זה נוצר במשך כמה שעות ממש מעגל סביב האזור שנפגע, והם לא התקרבו לשם.
זה היה דרכם כמו לסמן, הסמן הזה של המשטרה, מסביב לזירת אירוע?
לגמרי. הם מסמנים, זה אזור מסוכן, לא להתקרב. הם מאוד חכמים.
אבל הם לא מתקרבים גם ליקיריהם שנפלו?
לא במקרה הזה.
יש איזה תהליך של אבל?
אנחנו כן רואים במקרים אחרים, כשיש, נקרא לזה מוות טבעי, למרות שגם זה די מוות טבעי, כשהגור מת, אז כן, בדרך כלל אנחנו רואים את המשפחה שלו מלווה אותו ברגעיו האחרונים.
באמת? איך זה נראה?
כן. זה נורא עצוב.
לא, אבל איך זה נראה? מה זה מלווה אותו בדרכו האחרונה?
בדרך כלל הגור שוכב על הקרקע, הוא כבר לא יכול לעמוד, והם פשוט עומדים לידו. עומדים לידו, לא עוזבים אותו. עד שזהו.
וואו. זה עצוב מבחינתך?
בטח, מה זאת אומרת?
אבל את לא... יש המון הגורים, זה לא שאת נקשרת אליהם באופן אישי. זה לא כמו בספארי שיש לכל חיה יש שם.
נכון, אבל כל יצור חי הוא נשמה.
זה ברור.
שעצוב, זה עצוב, אבל זה גם חלק מהטבע, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו מתערבים או מנסים למנוע. יותר מזה, מי שמסיים את חייו הוא אוכל של מישהו אחר. אחד הדברים שאנחנו צופים היום זה שאותם הגורים שמתו אתמול, הם היום יהיו אוכל של עופות דורסים, אז יהיו לנו תצפיות מרהיבות.
ענבר שלומית רובין, מנהלת השטח של אגמון החולה, תודה רבה. אגמון זה, כי זה אגם קטן, נכון. אגמון. תודה רבה.
אגמון, דרך אגב, זה על צמח שנקרא אגמון.
כן, רק בשמחות שיהיה אצלכם.
אמן, ותבואו לבקר, באמת הטבע פה מושלם.
אומרים מדי, היינו יודעים שהשעה היא השעה, אז היינו באים.
כן.
תודה.
אפשר לסדר את זה עם איזה צימר באזור משהו. עוד נגיע. תודה.
איזה צימר אתה
רוצה? לא.
כמה חדרים שצריך? כמה?
חדר אחד.
איפה לנים באזור, ענבר?
וואו, יש פה צימרים תחת כל עץ רענן.
איפה? אבל לא באגמון עצמו.
תחת לעץ?
לא, לא, לא. יש כל המושבים והקיבוצים וקריית שמונה וסודמה, הכל
סודמה, מלא מלא פה.
שלא יצא כמו ראש עיריית אילת לשעבר, שהם חבר כנסת שיזמין אותנו אלף פעמים ולא סידר מלון. לא סידר מלון. מה נעשה באילת בלי זה?
תודה, אינבר.
תודה, תודה.
נפלא.
טוב, אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, ואז לחדשות.
תחילת השעה הבאה תהיה פה שרת העלייה והקליטה.
נכון.
היא ולא אחרת.
נכון. וגם הפסיכולוגים החברתיים נוטשים את השירות הציבורי, ננסה להבין למה, אני אגיד לך למה, זה בגלל השכר, אז אפשר לבטל את השיחה, לא? זה די ברור. וגם מרוץ פורמולה אחת מגיע לסעודיה. אנחנו כמובן נסע לשם ונביא את הפרטים. עוד מעט נחזור.
רשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן.
אני לא אוהב את התגובות על ההגניות, על, על המוות באגמון החולה.
איזה תגובות?
ליד הבית עבו 10 נמלים, אשמח לאייטם. 10 נמלים. נמלה אחת, 10 נמלים. הייתי מציע דקה דומיה, אבל אין שנייה שקט עם האגורים הקרציות האלה.
לא יפה.
יצורים חיים, פה אחרי שידור התווכחנו פה, התווכחנו פה האם לאגור יש נשמה או אין נשמה.
אז זה מה שרציתי להגיד, אני אעשה סדר, אני אהיה באמצע בין ה...
אבל עדיין, יצור חי, יצור, אתה יודע?
קודם כל הטבע.
אנחנו צריכים שיהיה לנו חמלה ורגש כלפי הטבע בכלל, ויצורים חיים בתוכו בפרט.
זה נכון, זה מצד אחד, מצד שני, נדמה לי שמרואיינת שלנו הלכה מעט רחוק מסיפורי הנשמה של האגורים, אני לא בטוח שלאגורים יש נשמה. למרות שאתה יודע, כל הגור הוא עולם ומלואו וכן
הלאה. הנה, עכשיו אתה צוחק. לא! עכשיו אתה לועג. עכשיו אתה לועג. עם הכל הגור הוא עולם ומלואו.
הבאתי את שני הצדדים. הבאתי את שני הצדדים. בעניין של הטבע, אני איתך לגמרי. אני איתך לגמרי. אפרופו התיקון שלך מנמלים לנמלות, זה נמלה זה רק ב...
זו שאלה יפה מאוד.
איך הוא לבעל שלה?
לא, היא לא נשואה.
איפה אתה יודע?
לא, אני יודע, סוציולוגית, הן מתחתנות נורא מאוחר.
אבל גם מאוחר כשהן מתחתנות. אם היא מתחתנת, היא נמל, לא?
לא חושב.
אז מה, איך קוראים לו?
לא יודע. נמלה מסוג זכר?
זה נמל.
שאלה.
אמרו אותנו, אגור המון, שומעת אותנו, אנחנו כאן עד...
לא, אתה צריך וטרינר.
מה, היא מבינה בהכל.
לא וטרינר, ביולוג, אתה צריך.
היא מבינה בהכל. היא מבינה בהכל. תראה, שתי דקות יש לנו פה תשובה ממנה.
למה כשאומרים משהו על הקרבות בין נתניהו לאהוד ברק, אתה לא אומר, בוא נשאל את רוטל מגור המון?
כי אין שם בעיה בעברית. חם צוואר זה חם צוואר.
הזמנתי חם צוואר, אגב, אם אתה שואל. לא חם צוואר, יש איזה מין בף. מישהו אומר, קוראים לזה בף. אני רוצה, אני הרי נוסע לארצות הקור.
אתה נוסע? וואו. מה זה? מתי אתה נוסע? לא דיברנו על זה.
ומתכן לרוץ שם בארצות הקור. וקר בארצות הקור, הזמנתי לי כזה שמכסה את הצוואר וגם את הפנים. לא כמו של אהוד ברק הפושטי הזה, שזה נראה כאילו סתם הרים איזה צעיף למעלה.
עוד שנייה, הליכוד מצייץ על החם צוואר שלך.
בוא נגיד שלום ובוקר טוב לשרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו שטה, כחול לבן, שלום.
בוקר טוב, אסף וקלמן.
מה נשמע?
בסדר גמור.
בואי נתחיל אולי מישיבת הממשלה של אתמול ברשותך. על פי דיווח ב-N12, אמרת שם, סגרנו יבשת שלמה, כוונה לאפריקה, והחרגנו רק מדינות לבנות. מה זה אומר?
אז קודם כל, אני גם שמעתי את הדברים שאמר זרקה אצלכם.
ממונה הקורונה, פרופסור סלמן זרקה, כן.
בדיוק, הפרויקטור. וזה פשוט עובדה. עובדתית, מאז פרוץ הקורונה, מעולם לא סגרנו יבשת שלמה. במקרה הזה, עם אומיקרון, ההחלטה נלקחה מיידית לסגור את כל אפריקה, ולמעט חריגים, מרוקו, מצרים, אלג'יר, טוניס, ובאמת אם שמים לב לכאלה שיש להם יכולת הבחנה מהירה, אז מדינות לבנות. והעליתי את השאלה הזאת, ולאור הדברים באמת שאומר הפרויקטור, אני חושבת שעשינו את זה מהר מדי, בקלות מדי, וזו שאלה שצריכה להישאל.
אבל תסבירי, אחרי שאמרת את מה שאמרת, תסבירי את מה שעומד מאחורי זה לדעתך. ישב שם פקיד במשרד הבריאות עם טוש וצייר, זה שחור סוגרים, זה לבן פותחים?
תראה, צריך ביושר, צריך לומר, זה לא רק ישראל עשתה את זה. אבל כן, ברמה הגלובלית והבינלאומית צריך לשאול, האם אנחנו עם יד קלה בקבלת ההחלטות כשמדובר במדינות אפריקה? בעיניי כן. ההיסטוריה מלמדת על כך, המציאות והעכשווית מלמדת על כך, ואני מבחינתי בתוך ממשלת ישראל, כמי שרואה חשיבות במדינות אפריקה וביחסים הדיפלומטיים, היה חשוב לי להפנות את השאלה הזאת ואת הזרקור הזה.
לא, אבל אחרי פנינה, אחרי שאמרת את זה, בואי תסבירי אבל מה עומד מאחורי זה.
קל לסגור את אפריקה, האם אתם משערים שיכול להיות מצב שסוגרים את כל אירופה? אני רוצה לומר לכם,
את אומרת הכל חוץ מלהגיד את מה שנדמה לי קלמן שואל אותך לגביו, האם זו החלטה גזענית?
תראה, זה קל ללכת ולומר מדובר בהחלטה גזענית. לא, החיים הם יותר מורכבים.
לפעמים מה שקל אולי הוא גם מה שנכון.
המציאות היא, יכול להיות, אבל המציאות היא מאוד מורכבת. אנחנו נמצאים בסך הכל, כולנו מתמודדים עם מחלה פנדמית קשה. אני לא חושדת במדינתי האהובה, אני לא אוהבת להוציא את דיבתה רעה. לצד זה, אני אומרת לכם, שברמה הגלובלית יש פה קלות בהתייחסות לאפריקה.
יצאתי מבולבל. אני יצאתי מבולבל.
אני לא זוכרת שסגרו יבשת שלמה, ויותר
כי מה?
רגע, אני אומרת...
לא, אבל השרת המנושת, קל... לא, את אומרת אבל זה קל, זה קל כי מה?
כי זה אפריקה.
אז מה?
בעיניי, אז לא היו עושים את זה. לא לבטות אחרות, בטח לא לאירופה.
כי מה ההבדל בין אירופה לאפריקה?
המון אינטרסים. אתה יכול ללכת מיחסים דיפלומטיים, עובר דרך יחסי מסחר, ועובר דרך עוד הרבה מאוד דברים וגורמים ולחצים. אני חושבת...
לא, אבל את אומרת יותר מזה שגם בתוך אפריקה חילקנו לפי צבעים.
זה עובדתית.
את אומרת לא יחסים דיפלומטיים, אמרת לבנים, אמרת מדינות לבנות.
עובדתית, החריגו מדינות מסוימות, וגם כשאני למשל, כששאלתי לגבי מרוקו, אז נאמר, וגם זה לא מוסתר, שיש רגישויות כאלה ואחרות, בטח לאור גם ההסכם שיש לנו עם מרוקו, ואני אומרת לכם, בעיניי, אם החליטים לסגור יבשת שלמה, שיסגרו הכל, אבל לא יחריגו מדינות שבמרכאות לבנות, וזה שאלה שחלטה. ואני חושבת שעכשיו, גם לאור הדברים שאומר הפרויקטור, שבעצם האומיקרון פחות קשה מהדלטה, ואנחנו רואים שהוא גם פחות מדביק, אני אדרוש לפתוח בחזרה את המדינות
באפריקה. לא יודע אם הוא פחות מדביק.
לא, לא פחות מדביק, כן, אולי פחות תחלואה. פחות תחלואה חמורה.
אולי... אם זה תחלוח חמור, אבל אנחנו עדיין גם רואים שההדבקה כנראה זה פחות. אנחנו כל הזמן בניסוי וטעייה ולומדים תוך כדי על הווריאנטים השונים. ולצד זה אני אומרת לכם שצריך לבוא ולעשות הערכת מצב. ואם אנחנו רואים שהאומיקרון פחות מהדלטה, אין שום סיבה שבעולם שאנחנו נמשיך לסגור יבשת שלמה. זה גם פוגע בהם, אבל בהחלט זה גם יכול לפגוע
לא, אבל ראינו את זה גם, אני תוהה אם זה באמת עניין גזעני, או שראינו לכל אורך הדרך, כשלא סגרנו את ארצות הברית כדי לא להרגיז את טראמפ, היו כאן מההתחלה שיקולים פוליטיים, דיפלומטיים, את לא מקבלת שאותו הדבר כך לגבי אפריקה?
לא, אני גם אמרת את זה באופן מפורש. אני חושבת שהייתה כאן קלות בקבלת ההחלטות, לא רק של ישראל, אני חושבת של מדינות נוספות. אגב, אנחנו לקחנו החלטה אחרי מספר מדינות שהחליטו לעשות את זה, כך שאני לא חושבת שאנחנו לקחנו את זה מתוך החלטה גזענית. אבל גזענות קיימת בעולם, וגם ההתייחסות כלפי אפריקה, לצערי, לאורך ההיסטוריה, היא הייתה כזו שהיא מצריכה מאיתנו, כן לחשוב פעמיים, וגם בחזדנות.
איפה עומד עניינם של הממתינים באתיופיה לעלייה לארץ או לבחינת זכאותם לעלייה לארץ?
אני בשבוע שחלף הצלחתי להביא החלטה שהיא מאוד משמעותית. לצערי זה לא הייתה החלטה שהיה קל לשים על שולחן הממשלה, העלאת כל בני המשפחה מדרגה הראשונה שממתינים עשרות שנים במחנות המעבר וההמתנה לעלייה לישראל. אני חייבת לומר, זה לא אמור היה להיות מאבק שלי כשרה בת הקהילה האתיופית הראשונה, זה היה צריך להיות מאבק של עוד שרים שרואים את הקהילה האתיופית בישראל, את המשפחות הקרועות, האימהות הבוכות, האחים הקרועים, ילדים שם, הורים כאן. זה לא יהודי. ואת הדברים אמרתי בשולחן הממשלה נחושה. מהסיבה הפשוטה, קל מאוד להיות כל מיני פרשנים, או כל מיני עיתונאים, או כל מיני אנשים שמתנגדים, שיושבים באולפנים, ופשוט עושים דלגיטימציה לעולים ולממתינים שנמצאים שם.
מי האנשים שנמצאים שם בהמתנה?
אנחנו מדברים, אני יכולה להביא למשל קבוצה אחת כדי לסבר את האוזן. קבוצה אחת זה בנים ובנות לזכאי חוק השבות, שלפני 20 שנה אמרו להורים שלהם, אתם זכאי חוק השבות, תעלו לארץ, ועוד כמה חודשים נביא את הילדים שלכם. עכשיו צריך להבין, ההפרדה הזאת הייתה, אם יש לך ילדים קטינים, אתה תעלה איתם. אם אין לך ילדים קטינים, אתה לא תעלה איתם. ואם יש לך ילדים נשואים, אתה לא תעלה איתם. עכשיו, ילדים נשואים באתיופיה, כשגיל הנשואים באותן תקופות היה 15 ו-16, זה פשוט לקרוע קטינים מההורים שלהם. זה לא מתקבל על הדעת. מאז הם יושבים שם כמה אלפים, ומתחננים לעלות לישראל.
כלומר, כל אלה זה אנשים שיש להם כאן קרובי משפחה מדרגה ראשונה?
כל אלה שיעלו זה אנשים שיש להם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, ובעיקרם הורים וילדים שפרודים וקרויים אחד מהשני.
כמה אנשים כאלה ממתינים שם באתיופיה?
אנחנו מדברים כרגע על כ-5,000, כאשר התקציב שניתן הוא 3,000, שזה גם, אתם יודעים, אני אינני מזלזלת בתקציב המדינה, אבל זה לעג לרש. בכל פעם לעשות מכסות, אמר את זה יותר טוב ממני, השר עומר בר-לב. איזה מין דבר זה לעשות מכסות? האם אנחנו רוצים את זה במדינות אחרות? אנחנו לא רוצים את זה.
רגע, פה אני חייב להבין משהו, כי שוחחנו עם השר, שר התפוצות נחמן שי, אמר, קבעו איזה מחיר, קבעו איזה סכום, רק כדי לקבוע איזה סכום, ואם צריך יותר, אז יהיה יותר. זה לא הסיטואציה?
תראה, זה נאבקתי שיכנס סעיף יהודי וייחודי שאומר, אם אני, לאחר עד ה-3,000, ואנחנו יודעים מראש שיש יותר, יישארו עוד 2,000-3,000 שהם בני דרגה הראשונה, אני דרשתי שהממשלה תתכנס ותצביע על מקור תקציבי. אינני, באמת, זה נשגב מבינתי להבין מדוע...
אבל זה לא קרה בינתיים?
עם העלייה הזאת. לא, זה לא קרה. אבל זה באמת נשגב מבינתי, למה ב-2015 לקחו החלטת ממשלה שאומרת שצריך להביא את כל הקרובי משפחה דרגה ראשונה, ועד היום זה לא יושם. מדוע אנחנו לא עושים את זה בבת אחת? כי אני כשרת העלייה והקליטה יכולה לומר לכם שיש נתונים מדהימים מתחילת שנה אלינו למעלה מ-25,000 איש מכל רחבי העולם, לא מאתיופיה, וזה בתקופת קורונה. שנה שעברה אותו דבר. אז למה עם העלייה מאתיופיה, כשאנחנו מדברים על מספרים מאוד ברורים, גם אם יש כאלה שיגידו כל פעם מהמחנה מתמלא, יש רשימות. אני לא מצליח להבין בכל פעם למה עושים את זה טלאי.
אבל אני רוצה רגע לנסות להבין. את אומרת שיש שם 5,000 איש שנמצאים כרגע והם כולם באותו סטטוס, אבל רק 3,000 מהם יעלו עכשיו כי להם יש כרגע תקציב ול-2,000 אחרים לא?
את ה-2,000 האחרים, אני מאוד נחושה לקבל את התקציב ההמשכי. כרגע קיבלתי את התקציב ל-3,000 איש, וכולם באותו סטטוס. כך היה לי גם במבצע צור ישראל. אני אומרת את זה ביושר. אני מביאה את זה באופן שקוף לציבור. זה מאוד קשה לקבל טלפונים מהורים ובאמת אחים, דברים אבסורדים, שני אחים שנמצאים כאן אבל שלושה אחים שנמצאים שם אמרו להם אתם לא זכאים, שהם בעצם מאותו אבא ואימא. כל מיני דברים שנעשו עם העלייה הזאת שהם ממש ממש חוטאים לצדק הבסיסי, בין אם זה לא להכניס מההתחלה את הקייסים המנהיגים הרוחנים של הקהילה, אלא לתת לאנשים שאינם מהקהילה לקבוע מי זכאי ומי לא זכאי, בין אם זה לא לקיים רשימות מסודרות, אלא לתת לאנשים פרטיים לקיים רשימות מסודרות. הסעיף השלישי, שבעצם פיצלו משפחות באופן גס, הדברים האלה הם לא מתקבלים על הדעת.
שאלת לפני זה, שאלת לפני זה על עצמך, למה רק אותי זה מעניין? אלמלא הייתה לנו שרת עלייה וקליטה יוצאת העדה האתיופית, הם לא היו עולים?
זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. ולומר לכם
שזה היחידה אתה היחידה בממשלה שזה מעניין אותה?
אני מקבלת גב מאוד רחב מראש המפלגה שלי. זה גם הבטחת בחירות, צריך לומר ביושר. אני הבטחתי את זה לציבור יוצאי אתיופיה בישראל, שאני אלחם עליהם. אני לא עושה את זה ממינים פוליטיים, מהסיבה הפשוטה, שצריך לראות את הכאב של האנשים האלה בשביל להבין שזה חוצה פוליטיקה. אבל צריך לומר ביושר, ממשלות ישראל לא מתעניינות בעלייה מאתיופיה. השאלה שהכי מעניינת אותם זה מתי זה ייגמר. זו שאלה לא לגיטימית בעיניי, כי בעצם לא שואלים אותה, כלפי אף עלייה אחרת מכל רחבי העולם. עכשיו באים בכל מיני טיעונים כאלה ואחרים ומטילים ספק על יהדותם. ואני אומרת לכם,
לא, אבל לפחות במקרה אחד, שרת המנושת,
שרת המנושת, אני גם לא הייתי בארץ, אם זה היה תלוי בפיקפוק של כל מיני אנשים.
שרת המנושת, אבל יש, לפחות במקרה אחד, היה בסיס לפיקפוק.
עם הסיפור של השישים, קבוצת השישים ואחת.
חשבתי 77, אבל אוקיי.
זה היה 61, הסיפור הוא מאוד מורכב, אני לא יכולה על כל הדברים לדבר. אני אומרת לכם,
רק נגיד, דיווח של רביב דרוקר מלפני חודש, העלאת 77 או 61, כפי שאת אומרת, מאתיופיה, בטענה שהם בסכנת חיים, הוכנה רשימה על ידי פעילי הקהילה שטענו שהם בדקו ביסודיות, ולכל הבאים יש קרובי משפחה בישראל, וכשהם הגיעו, התברר שרבים מהם אינם יהודים, ואין להם קשר ליהדות.
אז אני מצרה על כך מהסיבה הפשוטה. ראשית, מי שהכין את הרשימות זה רבנים, יותר מחמישה רבנים, יהודי תיגראי. חביבים עליי ועיקרים לי רבנים מתיגראי, כמו רבנים מאוקראינה, מצרפת ומכל מקום אחר. כאשר ניגשים אליי רבנים בחתימתם, עוברים שם שם, ונותנים לי את מילתם, אני בהחלט לא יפקפק בהם, או יעשה את הבדיקות שנדרשות. הבדיקות אגב שנדרשות זה מרשות האוכלוסין. ניגשנו אליהם לפני העלאה של האנשים האלה. הם אמרו שהם, בגלל שמדובר בהצלת נפשות, הם לא מוכנים לבדוק, הם יבדקו רק אחרי שהם יגיעו. לכן אותו דוח מפוקפק שיצא מרשות האוכלוסין הוא בעיניי שערורייתי. כי אתם בחרתם לא לבדוק. היו גורמי ביטחון שבדקו ואמרו, לא היו מורדים, לא היו שם אנשים שהם בעייתיים, אבל רשות האוכלוסין בחרה שלא לשבת, אני אישית, ראש המטה שלי, לקח את הרבנים, שישבו שם שם יחד עם רשות האוכלוסין, והם סירבו. לכן האצבע צריכה להיות מופנית לגורם אחר, אבל...
לא, אבל על פי הדיווח בחדשות 13 של רביב דרוקר, את זאת שדחפת להחלטת הממשלה הזאת, שהביאה אותם לכאן.
בוודאי, ואנחנו עושים פעולות חילוץ והצלה מהרבה מאוד מקומות בעולם.
אז את אומרת, הכל נכון, רק שמי שהיה צריך לבדוק האם הקבוצה הזאת יש לה קשר ליהדות כן או לא, זה לא משרד העלייה והקליטה, אלא רשות האוכלוסין וההגירה, והם בחרו שלא לעשות את זה, אלא כשהקבוצה הזאת כבר הגיעה לכאן.
כמעט מדויק, אני יכולה לומר לכם שכן היו תקדימים שקודם נחלצי ואחר כך בודקים, זה דבר ראשון. דבר שני, אותם אנשים שניתן שהם נוצרים, זה תשמעו אנקדוטה, אותה קבוצה ספציפית, אותם אנשים, בסופו של דבר מסתבר שהם האימא והאחים של המאבטח של הילד שקד. שלמה בסוף, אני אישית אמרתי שכן, אנחנו נעזור להם, כי אותה אישה, שלושה מהילדים שירתו בצבא, היא ברחה מאזור קרבות, הייתה במחנה פליטים. האישה הזאת, שיש לה שלושה ילדים בישראל, הם זועקים שאנחנו נביא אותה. האם אני צריכה להשאיר אותה, כשאני יודעת שאני יכולה לעזור לה? אני אומרת לכם, איפה הלב היהודי? למה לא להעלות אותה? הרי הילדים שלהם יהודים נמצאים בישראל, מבקשים את העזרה שלנו. ואם אנחנו גם ככה מבצעים פעולה מסוימת, אני חושבת שהיה מן הראוי, וזה כך עשיתי, שכן מאפשר אותה אישה להגיע לכאן, ואחר כך היא תמשיך לדרכה אם צריך.
מהמקרה הזה אבל הופכו לקחים? עכשיו רשות אוכלוסין והגירה כן בודקת טוב יותר, או בכלל בודקת מי מגיע לכאן לפני שהוא עולה?
אני דרשתי שישבו עם הרבנים הטיגרנים, אני נותנת להם את תמיכתי לרבנים האלה, הם מאוד פגועים, מרגישים שמטילים בהם דופי, ובכלל, בכל היחס לעלייה מאתיופיה, אני שוב אומרת לכם, אפילו כלפיי, אנשים מסתכלים עליי כאילו אני איזה, סליחה לביטוי, גיס חמישי, בזמן שאני אומרת לכם, הקרבתי יותר בשביל להגיע למדינת ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, ואני לא פחות דואגת לדמוגרפיה היהודית מאחרים.
לא הבנתי, מי מסתכל עלייך כאל גיס חמישי ולמה?
רק שנייה, רק אני אשתיר.
לא, רק תסביר את הטיעון.
יהודי צרפת ויהודי ארצות הברית ויהודים מכל העולם הם אחים שלי, וכך צריך לראות את יהודי אתיופיה, אחים אנחנו. אי אפשר שיהיה פה שבט שתמיד מתאמרים בו, רואים אותו בחשדנות, מתייחסים אליו בפטרונות, ואני אמרתי לכם, אני נחושה, לכן הגעתי לפוליטיקה, להביא את הקול הזה, ולא משנה כמה אני אעלה בדרגות, אני אמשיך לומר את האמת שלי בשם הקהילה, כי זה קול שחייב להישמע.
מה את אומרת?
רגע, ורק תסבירי שנייה, הגייס 50, מי יפנה עלייך טיעון כזה? או טענה כזו?
השמיעו לאחרונה טיעונים, אני נכדה של קייט. עכשיו, השמיעו טיעונים כל כך חמורים כלפיי, שאני מביאה נוצרים, שאין לי, שאני לא אכפת לי מהדמוגרפיה היהודית. עכשיו, אני אומרת, אני הילדה שצעדה בגיל 3, נפרדתי מאימא שלי. בשם מה? בשם תורת ישראל, סבא שלי היה צריך להבריח את הספר תורה, שזה הדבר שהיה לו הכי קשה להיפרד ממנו. אז בשם מה האנשים האלה מדברים? למה הם רואים אותם כאיזה, את עצמם, כמישהו, אילונים על האחרים? ואני לא סתם אמרתי לכם קודם, גם בשנות ה-80, שכבר ידעו עוד לפני קום המדינה שיש את יהדות אתיופיה, גם בשנות ה-80, ה-70, לא כל כך רצו להביא אותנו. אז היו כמה פורצי דרך, הרב עובדיה יוסף, ועוד אנשים שבאמת היו...
אבל רבים מאלה שטוענים שמי שאנחנו מביאים עכשיו, אולי גם לפני עכשיו, הם אינם יהודים, זה גורמים בתוך הקהילה האתיופית, כאן בארץ.
ישנו מיעוט, גם בתוך הקהילה, כמו כל היהודים. שיש לו דעות אחרות, וזה לגיטימי. זה לגיטימי, אבל אני חושבת שהמדינה זה משהו אחר. אנשים פרטיים שיביאו דעותיהם, אבל כשבא בכיר...
לא, זה לא עניין של דעה. זה עניין של דעה, יש עובדות, לא?
זה לא עובדות, ואני אסביר למה. כולנו יודעים את הסיפור, מה שנקרא במרכאות, למרות שבאמת לא צריך להשתמש יותר במושג הזה של הפלשמורה. גם הקייסים וגם יהודי אתיופיה מכירים בהם, מכירים אותם, יודעים שהם צאצאים של יהודים, שהם אנשים שכבר... שהם אנוסים, נקרא לזה, כדי שאנשים יבינו שהם אמרו, חטאנו וחזרנו. אמר כבר הרב עובדיה יוסף, ישראל שחטא, ישראל הוא, יש רבנים מהציונות הדתית, ויש רבנים היום שאומרים שצריך להביא אותם. הם מזמן שבו ליהדות, שומרים על אורח חיים יהודי. אבל יותר מהכל, גם אם אנחנו שמים שנייה בצד את השאלה היהודית, המדינה לא עשתה רשימות מסודרות, הפרידה משפחות. האם אנחנו צריכים לומר בשם היהדות, אנחנו נמשיך לקרוא את המשפחות האלה 20 שנה, אנחנו נמשיך להתאמר בהם. אגב, צריך לומר ביושר, אותם אנשים עזבו את הכפרים שלהם עשרות שנים אחורה, אין להם מעמד מסודר, לא באדיס ולא בגונדר, וצריך לתת פתרונות אמיתיים.
לסיום, אני רוצה רק לחזור לדברים שאמרת אתמול בישיבת הממשלה, לכך שהחרגנו רק מדינות לבנות באפריקה. מישהו שלח לי ציטוט של חבר הכנסת משה ארבל משס, שאמר שישראל לא הכניסה את מרוקו ומצרים לרשימת המדינות האדומות, כדי לא להכניס לבידוד את גנץ שחזר ממרוקו, ואת קרין אלהרר שחזרה ממצרים. בעצם אז את רואה את הדברים איתו עין בעין, אני מבין.
לא, אני לא רואה את הדברים עין בעין. אני מביאה טיעון מהותי רוחבי, הוא מביא טיעון פרסונלי שהוא באמת אין לו מקום. אני מאוד נחמד.
לא, זה טיעון פרסונלי שמבוסס בדיוק על הטיעון שלך. על היחסים הדיפלומטיים שבמקרה או לא, שני שרים, בכירים, היו במדינות האלה, ולכן אנחנו לא רוצים לא לפגוע לא במדינות, לא ביחסים ולא בשרים שחזרו משם.
עזב, הוא לא מביא טיעונים דיפלומטיים, הוא מביא טיעונים פרסונליים, הוא בא ומטיל דופי בשיקול דעת של שר כזה או אחר.
גם את?
ממקום של טובת הנאה. לא,
לא טובת הנאה. לא טובת הנאה, זה בדיוק אותו דבר. היחסים הדיפלומטיים הטובים שלנו, או שאנחנו רוצים שיהיו טובים, עם מרוקו ומצרים, קשורים לזה. זה ששני שרים היו שם ועכשיו חזרו.
אבל הוא אומר כי הם לא רצו להיכנס לבידוד. הפרשנות שאתה נותן לו, קודם כל אתה באמת דן לכף זכות, זה יפה מתידך. אני אומרת, אני חושבת שאמרתי את הדברים שלי ברור, זה תקדימי שסוגרים יבשת שלמה. אני אדרוש לעשות ערכת מצב מחדש ולפתוח את המדינות הלא אדומות באפריקה.
שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו שטה, כחול לבן, תודה רבה.
תודה, תודה.
שני
דברים, בהקשר של היבשת. אחד, נראה לי שאי אפשר להתווכח עם העובדה הזו, נכון? באירופה זה לא היה קורה. עזוב עכשיו את הנימוקים והכל, ניסינו לחפור וכן גזענות, לא גזענות. יש גם מעבר לעניין גזעני, גם אינטרסים של המדינה. אבל באירופה זה לא היה קורה, נכון? לא היינו סוגרים את שוודיה, כי באנגליה יש...
אתה מחכה לתשובה?
בטח, אנחנו פה מנהלים... זה אחד.
כן, די ברור שלא היינו סוגרים את כל...
נצא לי לראיין בשבוע שעבר בטלוויזיה,
משלחת... לא, כי זה גם באמת, אם היינו מגנים את הזן השוודי, באמת לא היינו סוגרים את...
צרפת.
גרמניה, בולגריה...
נצא לי לראיין בשבוע שעבר נציגים ממשלחת של עשרות אנשי חינוך שנסעו לרואנדה. ומצאו את עצמם במדינה אדומה, ומסתכלים מסביב ואומרים, המדינה הזו יותר ירוקה מישראל, בודקים פה בצורה קפדנית, כל מי שנכנס לאן שהוא, עם חיסונים, עם בוסטרים, עם מסכות ועם הכל, אבל היא באפריקה, אז היא אדומה.
לא, רואנדה, זה גם נשמע מפחיד.
נכון, נכון.
אז מה אתה אומר, רגע, אז מה אתה אומר שזה גזענות? אז כי זה לא רק דיפלומטיה, הדימוי הזה כלפי רואנדה הוא לא רק מהיחסים הדיפלומטיים שיש או אין עם רואנדה.
אני חושב שקל מאוד, אני לא אלך למקום הגזעני, בסדר?
למה?
כי אתה
פוחד.
לא, כי אני חושב שקל, באמת קל, להגיד רגע, יש שם משהו באפריקה מסוכן, בוא נשים איקס על כל אפריקה, מה אכפת לנו? אין לנו בעיה מדינית שם. באירופה...
אני מסכים איתך, אבל יש בעיה. פה גם יסוד גזעני, של איך אנחנו תופסים את המדינות האלה. אפשר להתעלם מזה. זה לא רק אין לנו שום דבר עם רואנדה, אז אנחנו לא צריכים מהם כלום. זה רק שאפריקה היא איזה מין חור שחור כזה.
יכול להיות.
שאנחנו לא יודעים איך להתייחס אליו.
יכול להיות.
רות
אלמגור רמון, חזרה עם תשובה בעניין הנמלה.
לא, אני לא חושב שהיא חזרה, אני חושב שפשוט היה לה את התשובה הזאת כל הזמן, ורק חיכתה
ש... חזרה אליי, אני לא זה. היא נותנת דוגמה של הלטאה. גם הלטאה לא נשואה ללטה, נכון?
אבל זה רק מבחינת שפה. כלומר, יש לטאה זכר,
חייב להיות.
ויש לטאה נקבה.
אחרת הם לא מתרבים. אחרי זה נסביר לך איך זה עובד בפרסומות.
החסידה באה גם ללטאות.
בדיוק, בדיוק.
אגב, חסידה, זכר או נקבה? מי מביא לחסידה את התינוקות שלה?
לא, תלוי איזה חסידות, יש חסידים. אבל, אז יש נמלה ממין זכר. יש נמלה ממין נקבה ונמלה ממין זכר.
הדרכים, מה איתן?
או בדרך שש דרום העומס תנועה ממחלף ניצני עוז עד אייל, באלון צפון העומס תנועה ממחלף חולון עד ארלוזורוב, דרומה ממחלף גלילות עד ההלכה. מה תביא לי מארצות הים?
מה הקשר?
פתאום אני רואה שנוסעים, אני אומר רגע, גם אתה נוסע מחר.
מה אתה רוצה?
הפתעה.
אתה רוצה הפתעה?
כן.
אני אביא לך הפתעה. הפתעה משמינה או הפתעה לא משמינה?
אני מעדיף שזה הפתעה. אל תתנצל אותי.
אתה רוצה הפתעה משמינה, קיצור.
תלוי.
וואי, יש לי סיפור.
למה זה צריך, למה צריך לבחור או זה או זה?
מה זה, למה מה?
למה צריך לבחור או זה או זה?
לא, סבבה.
שאגם וגם.
רק יודעת אם יש לך בעיה עם מתנות משמינות. טוב, אני לא יודע מה מצפה לנו בהמשך התוכנית, אבל יש לי סיפור ש... מישהו שלח לי אתמול משהו שאני יודעת, אני חייב לדבר עליו ברדיו, אבל רק אם יהיה זמן.
אז בוא נצא לפרסומות ונשקול.
זה קשור בנוכלות, נוכלות טלפוניה. אנחנו קוראים הבוקר בעיתון הארץ, מספר הפסיכולוגים החינוכיים שעזבו בשנתיים האחרונות את תפקידם גדול בכ-15% ממספר הפסיכולוגים שהצטרפו למערכת בתקופה הזו. מנהלי השירותים הפסיכולוגים חינוכיים ברשויות המקומיות מדווחים על קושי הולך וגדל לאייש משרות פנויות. את הנתונים איגד פורום ארגוני הפסיכולוגיה הציבורית, אשמח דיווחים של מנהלי השירותים בכמה רשויות, ואיתנו חבר בפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית, הדוקטור שי איתמר, פסיכולוג קליני, שלום.
בוקר טוב לכם, למאזינים ולמאזינות.
מה שלומך?
אני אגיד שבסדר, אבל אני גם מאוד מאוד מודאג. הדברים האלה, הדברים שציינתם, שהופיעו בכתבה, הם ידועים לנו למשך תקופה מאוד ארוכה. אנחנו בפורום הארגונים מלווים את המאבק על השירותים הפסיכולוגיים הציבוריים כבר קרוב בצורות כאלה ואחרות קרוב לשש שנים. התמונה הזאת שמופיעה בכתבה...
רגע, אולי, שי, אולי תגיד רגע קודם משהו על פסיכולוגיה ציבורית או פסיכולוגים חברתיים. מה זה? איפה אנחנו פוגשים אותה? מה אתה עושה, נגיד, למשל?
אז אני פסיכולוג קליני, וכפסיכולוג קליני בשירות הציבורי אני עובד במערכת בריאות הנפש. בציבור הישראלי בעצם זכאי לקבל טיפול פסיכולוגי מהמערכות הציבוריות, זה חלק מחוק בריאות ממלכתי מ-94, ופסיכולוגים בשירות הציבורי קיימים בכל מיני אזורים. יש את הפסיכולוגים החינוכיים, כמו שהזכרתם, שעובדים בשפחים, בשירותים הפסיכולוגים החינוכיים. יש פסיכולוגים שיקומיים ורפואיים שעובדים בבתי החולים ובמחלקות השיקום. פסיכולוגים התפתחותיים שמלווים הורים ותינוקות בתחנות התפתחות הילד. פסיכולוגים קליניים, כמוני, שעובדים במערכת בריאות הנפש. ופסיכולוגים תעסוקתיים שהם נכחדו, הם לא קיימים יותר במערכת
ציבורית. למה?
כי המדינה...
איזה פסיכולוגים נכחדו?
פסיכולוגים תעסוקתיים.
תעסוקתיים.
פעם היו פסיכולוגים בשירות התעסוקה שליוו אנשים שמתמודדים עם קושי במציאת עבודה, בהצבה מקצועית, דברים שהם סופר רלוונטיים בישראל פוסט-קורונה. כלומר, ובאמת היום בשירות הציבורי יש שני תקנים לפסיכולוגים תעסוקתיים. זה הכל. אם אתה רוצה טיפול פסיכולוגי תעסוקתי או ייעוץ, אתה צריך לקבל אותו בשוק הפרטי.
לאן כולם הולכים ולמה?
אז זה באמת השאלה החשובה. לפסיכולוגים בשירות הציבורי יש בחירה מאוד קשה. העבודה בשירות הציבורי חשובה לנו, פסיכולוגים שאני מכיר, פסיכולוגים שעובדים בתוך השירות הזה ונמצאים גם בפורום, אנשים שמחויבים לשירות ציבורי, מאמינים בו. פסיכולוגיה ציבורית היא כלי מאוד מאוד חשוב בצמצום פערים. הנגשת טיפול לכלל אוכלוסייה זה חלק בלתי נפרד מהדאגה לרווחה ולבריאות הנפשית, ליכולת של אנשים לסגשג ולעבוד, לתפקד. אני גם אגיד שאנחנו יודעים שמדינות שמשקיעות בשירותים פסיכולוגיים ציבוריים מרוויחות על זה בגדול. יש לנו מחקרים בינלאומיים שמראים שלמשל בקנדה, כל דולר שהמערכת השקיעה בשירות הציבורי והנגיש את דרכו טיפול ואבחון פסיכולוגי, חזר אליה פי שתיים, עלייה בפריון, צמצום של צריכת שירותי רווחה, צמצום של צריכה של שירותי בריאות גוף. שוב, אפשר להרחיב עוד ועוד, ירידה בפשיעה, ירידה באלימות, עלייה בהצלחה של תלמידים במסגרות חינוכיות. כלומר, ברגע של אנשים, וזה אני חושב שכל ישראלי וישראלית יודעים היום הרבה יותר טוב ממה שהם ידעו לפני הקורונה, כשהנפש כואבת, כשיש מצוקה, כשיש בעיה, אנחנו נרגיש את זה בכל מיני ממדים בחיים שלנו.
כן, אבל תסביר רגע, יותר, כשנבין יותר טוב מה קורה, מה זה העזיבה הזאת, למה היא קורית, ואיך אפשר לתקן את זה?
אוקיי, העזיבה הזאת היא בעצם מתרחשת על רקע של, בשירותים הפסיכולוגיים חינוכיים, על רקע של שתי תופעות. הראשונה זה חוק החינוך המיוחד, שעבר כמעט לפני שנה וחצי, שהגדיל באופן לא פרופורציונלי את העומסים הפסיכולוגיים חינוכיים. הכתבה גם מציינת מאוד יפה, שהתקינה, כלומר כיסוי התקינה של פסיכולוגים חינוכיים בישראל, עומד על פחות או יותר בין 65-70%. כלומר שפסיכולוגית בעצם כשעובדת בשפח, היא עובדת בנתח של פסיכולוגית וחצי, מבחינת העומס שמותר עליה. הרפורמה בחינוך המיוחד הגדילה את העומסים האלה, ושלפה את הפסיכולוגיות מהעבודה הטיפולית, שמה אותם בוועדות, שמה אותם במערכת בירוקרטית, ולצד זה הקורונה, ואיך שהיא השפיעה על מערכת החינוך, ועל מצוקה, ועל אלימות, ועל קושי של תלמידים, העומס הזה הוא אדיר, ובאמת אנחנו גם רואים, ואסף ציינת את זה בתחילת האייטם, שיותר פסיכולוגיות עוזבות את השירות מאשר נכנסות אליו, וזה יותר מורכב, כי מי שעוזבות אלה הבחירות, המנהלות, המדריכות, אלה שמחזיקות את הידע ואת הניסיון, ומי שנכנסות אלה מתמחות. ומה שקורה בעצם שהשירותים הציבוריים, וזה גם קורה בשפחים, וזה קרה גם במערכת בריאות הנפש שאני מכיר לפני 5 שנים שנכנסה לפורום בריאות הנפש, הפסיכולוגיות הוותיקות אלה שמחזיקות את כל הידע ואת הניסיון.
מי הכתובת? זה שר הבריאות? משרד הבריאות?
זאת המדינה באופן כללי. כן, בהחלט אפשר לסמן את ראשי המשרדים, חינוך ובריאות, שבעצם מחזיקים את התפקיד של הרגולציה והתקצוב של השירותים הפסיכולוגיים באופן כללי במדינת ישראל. אבל זה גם משרד האוצר, שאנחנו יודעים גם היום שהפסיכולוגים החינוכיים נכנסו לעיצומים. במאי האחרון הושגו הבנות לגבי תוספות והחרגה שלהם בהסכם השכר הקיבוצי הבא. חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות המחר מנהלת איתה מאבק. הם פשוט חוזרו מכל ההבנות, הם גוררים רגליים ועל תוספות שבאמת מיליוני שקלים שיכולים לעשות שינוי אדיר ולהשאיר פסיכולוגיות בשירות הציבורי, הם פשוט חוסכים את הכסף על חשבון הציבור, מותחים את הסבלנות של הפסיכולוגיות, והעזיבה הזאת לא קורית סתם, כי הפסיכולוגיות מיואשות, אין להם יכולת להתפרנס עם 40 שקל לשעה. לא, אני לא צוחק עליך, אני דוקטור. יש לי 3 תארים ו-10 שנים ניסיון, השכר שלנו בשירות הציבורי הוא מאוד מאוד נמוך.
40 שקלים לשעה זה פחות ממה שבתל אביב משלמים על בייביסיטר.
ושוב, המצב לא שונה, גם בשפחים, גם עם מחלקות השיקום, בתי החולים הכלליים, התפתחות כל פסיכולוגית בשירות הציבורי, זה השכר שלנו.
דוקטור שי איתמר, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם, להתראות.
דרך ירושלים תל אביב, עמוסה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. גאה לכיוון צפון, עמוס ממחלף גנות עד מסובים. מסובים. מה? רציתי לספר לך משהו על מסובים, אבל לא, זה לא יקרה. אז נלך לפרסומות, ואז אני אספר לך סיפור.
אולי משהו אחר.
אספר לך סיפור על עונה, אבל אחרי ה... אחרי, אחרי הפרסומות. אחרי הפרסומות. שמע סיפור. שמע סיפור ש... ש... אני, אתה יודע, אני אספר את הסיפור, אני לא אתן פרשנויות, בסדר?
כן.
מצלצל עליי מישהו שאני מכיר, מאזין, צופה, שמדי פעם מרים לטלפון, אומר לי, שמע, אני חייב שדבר איתי, יש תופעה איומה של נוכלות. עכשיו, אני, אתה יודע, צריך לטפל בנוכלויות, נכון?
בטח, אבל,
לא, לא יכול לדבר, אמרתי לו.
נוכלות זה רע, אנחנו נגד נוכלויות.
שלח לי הודעה, ואז הוא שולח לי את כל התכתובת שהייתה לו עם מישהו, כדי לתאר את, את הנוכלות שהוא נתקל בה. אוקיי? הודעה מאת העוקץ. אני אחליף בין עוקץ לבין, איך נקרא לו? זרוק שם?
דיוויד.
דיוויד, לא, דיוויד זה נשמע חזי, אוקיי?
אז משלנו זה, זה בא מפה?
לא, יש עוקץ, ויש את המאזין חזי.
אוקיי, המאזין.
אוקיי, אז בוא נגיד, דיוויד מול חזי. הגויים מול היהודים השוקים. דיוויד כותב, חשוב מאוד לקרוא את הפוסט שלי. זו לא בדיחה, חשב. סליחה על אי הנוחות, הרגע ראיתי את הפרופיל שלך, ואולי אתה זה שאני צריך. בכל מקרה, חצי מהם הם ולריה קוט, אני ממוצא ספרדי ומתגורר בצרפת. אני סובל ממחלה קשה שהובילה למותי. סליחה.
וואלה, אני בשוק.
סליחה. ובכן, סרטן ניתן למנוע במדינה, אבל 6 מיליון אירו בחשבון BNP פאריבאס בנקות, שלי בצרפת, ואני רוצה לתת... את הכסף הזה לאדם ישר ואמין שישתמש בו. אכן. למעשה, יש לי גם עסק ליבוא אביזרי רכב. עבוד במספר הוא בין 8 והייתי רווק כל כך מפתיע שאני מכבד את הזיכרון.
בוא נגמר, אני קיבלתי את המייל הזה.
לצערי, אין לנו ילדים. אני רוצה לתת את 6 מיליון האירו שלי במתנה לפני שימות. אני אתן 10% לעניים סביבך. כל ימי חיי מטופלים על ידי המחלה שממנה אני סובל. אין תרופה. אז אני רוצה לדעת אם אתה שמח לקבל את התרומה שלי. אנא צור איתי קשר באמצעות וואטסאפ, בטלפון. בלה 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 בלה.
אני קיבלתי את המייל הזה לדעתי.
מה עשית איתו?
אני מצרפת, ספרד וכל זה.
מה עשית איתו?
לא נגעתי. לא איך נגע. שאני רואה מייל כזה על המסך, אני מתרחק 2 מטר, לא נוגע.
למה בעצם?
כי אני פחד שברגע שאני אלחץ על משהו, יד ארוכה מספרד או צרפת תיכנס לחשבון הבנק שלי לך, ותיקח את
לך
הכל.
לך ברור שמדובר בבלוף.
ברור.
נכון?
ברור.
אבל מהו הבלוף בעצם?
לא יודע.
מהי הסכנה?
אני מפחד להתעסק עם זה.
איך הולכים לקחת ממך כסף אחרי הדבר הזה?
אתה שולח מייל חוזר, ודרך המייל חוזר, איזה פגסוס של NSO נכנס לזה שלך ולוקח את כל ה... לא?
אז חזי לא הבין שזה בלוף. חזי חשב, אולי בכל זאת באמת הולכים, מישהו כאן, מישהו, אתה יודע, מישהו מת, הגיעו אליו בטעות, 6 מיליון אירו הולכים לנחות לו מהשמיים.
על חזי. דברים שקורים בסך הכל מדי פעם.
אז חזי לא ידע. אז הוא המשיך עם זה, אבל אני חושב שדרך ההתכתבות, פתאום אתה מבין איך בעצם מוציאים פה כסף. אין פה פגסוסים בעניין. חזי כותב לו ככה, אשמח לקבל ממך. איך הגעת אליי, ולמה מגיע לי דווקא? כותב לו, דיוויד, אתה מעוניין לקבל, אתה מעוניין קיבל את התרומה שלי? חזי כותב, כן. דיוויד כותב, ואתה יכול לעשות כל מה שצריך בשביל זה? חזי כותב, כמה כסף מדובר? דיוויד אומר, 6 מיליון אירו. חזי אומר, אתה יכול לדבר איתי בטלפון? דיוויד כותב, אתה יכול לכתוב איתי. חזי כותב, אוקיי, איך זה עובד מעכשיו?
אני כבר עכשיו מת על חזי.
דיוויד כותב, אתה הולך לעשות כמה מסמכים בבית המשפט וגם להמציא תעודה. חזי שואל, איזה מסמכים? דיוויד כותב, התעודה היא אצל עורך הדין שתעשה זאת, ויהיו לו עלויות לגליזציה שתוכל לעשות זאת.
או, הנה עלויות.
חזי אומר, מה זה אומר לגליזציה? דיוויד כותב, אם הבנק הולך לקבל את הכסף, הוא חייב לקבל את השלט או שלט, אז השלט נמצא בבית המשפט שאנחנו עושים את זה, וזה משולם. חזי שואל, אני מנסה להבין למה שתיתן דווקא לי את הכסף. אתה מכיר אותי? למה אתה רוצה להעביר את הכסף למשהו פרטי ולא לעמותות חסד?
אני רוצה להיות חבר של חזי.
דיוויד כותב, אדוני, אם אתה לא רוצה, זה בכוח. נפלה שם
כנראה. זה לא בכוח.
חזי כותב, אני מנסה להבין שלא נופל פה לאיזה פח. דיוויד כותב, אני רציני והצבא בפני עצמה היא שיכולה לעזור לך לקבל את המתנה. חזי כותב, תן לי את המספר של עורך דין. ואז הוא שולח את המספר של העורך דין, ואז חזי מתחיל לדבר איתי. והוא אומר לי, הוא שולח לי תמונה של אישה חולה ששוכבת על משהו, על מיטתה. והוא אומר לי, הנה אסף, תראה, יש גם תמונה.
וואי, וואי.
והוא גם שולח לי את המספר של עורך דין, כתוב בספרדית עורך דין, והוא כותב, זה עורך דין, זה ידוע, עורך דין ידוע מאוד בשם פרנק ברטון.
שאותו כולם מכירים.
אני אומר לו, חזי, מה זה ידוע מאוד? אתה מכיר אותו? אתה שמעת על פרנק ברטון? תניח לזה, תעזוב, תניח את הטלפון בצד ותעזוב את זה. אבל מפה אני מבין משהו שלא הבנתי אף פעם. איך, מאיפה העוקץ? וכאן אתה מבין שהוא אומר, אתה צריך לשלם לעורך דין. סכום אגב של משהו כמו 370 אירו. אז האדם שעוד מאמין שאולי יש פה משהו...
דומה, 370 אירו כדי לקבל 6 מיליון.
6 מיליון אירו.
אירו.
אז זה העוקץ.
אז למה עצרת אותו?
כי אני לא רוצה...
כמו שמנעת ממנו לקבל 6 מיליון.
כן.
לא?
לא.
אז קודם כל, עוד מישהו שולח לי בדיוק את ההתכתבות הזו. עוד מישהו שהתחיל להתכתב עם פרנץ יוזף
עכשיו,
או מי שזה לא יהיה. כן, הם כנראה בונים על הבודדים האלה, ש... אבל חזי מצטער כאיש מתוק.
מאוד.
ממש.
בטח. חזי איש מקסים. מדי פעם אנחנו מצלצלים.
יפה.
אבל זה מעודד. קודם כל זה מעודד, זה אומר שזה לא שאתה שולח הודעה חזרה, ועושים לך איזה יד נעלמה נכנסת
תהליך,
לך.
יש תהליך, יש
תהליך. ואתה צריך...
יכול לברוח ממנו בכל רגע.
אתה צריך מיוזמתך להעביר את הכסף. מצד שני, אתה יודע, אולי המייל הבא הוא מייל כן של פגסוסים כאלה.
תשמע, מרוץ פורמולה אחת מגיע לסעודיה.
כן.
מסתבר שלא כולם מאוד מרוצים מהעניין הזה. דוקטור מיכל יער היא מומחית למדינות המפרץ מהאוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בן גוריון, שהיא אוניברסיטה אחרת מהפתוחה. שלום.
אהלן, בוקר טוב.
מה קורה בסעודיה?
כמו תמיד, רועש, סוער, מרגש, ובעיקר לא מפתיע.
כן, גם המנועים של מכוניות הפורמולה הן רועשות, רועשים המנועים.
אז בואו נקדים ונאמר שמדינות המפרץ בשנים האחרונות פיתחו אובססיה של ממש לאירוח אירועי ספורט או אירועי מגה ספורט, והיום בעצם אפשר לראות בסעודיה, בבחריין, בקטר, באיחוד האמירויות את אירועי הספורט הגדולים ביותר בעולם, ובהקשר הנוכחי אנחנו מדברים על מרוץ פורמולה 1 שבדיוק הסתיים בסעודיה ועובר שבוע הבא לאיחוד האמירויות. ולמה הוא יוצר כל כך הרבה סערה? משום שכרגיל, סעודיה ומדינות המפרץ האחרות משלמות המון, המון, המון כסף בשביל הזכות הזאת, במקרה הזה 600 מיליון דולר, ואז נשאלת השאלה, מה המשמעות כשהתחרות הזאת מתארחת במדינה שמפרה על בסיס יומיומי זכויות אדם? אז זה מתחיל עם המילטון, נהג המרוצים הטוב בעולם, שמשתייך לקהילה הגאה, והרגיש אי נוחות, כפי שהוא הגדיר את זה, להשתתף במרוץ במדינה שמדכאת באופן קבוע את זכויות הלהט"בים, ואז כמחאה הוא חבש כסדה עם צבעי הקהילה הגאה, עם צבעי הקשת, וג'סטין ביבר שהופיע שם גם חטף ביקורת גדולה מאוד מצד הציבור האמריקאי וארגוני זכויות אדם. יכולתם לראות בלוס אנג'לס, עיר הולדתו, מסעות ענקיות עם פוסטרים שקוראים לו לא להשתתף באירוע הזה, לא להשתתף פעולה עם הבוס הרוצח מסעודיה. ופוליטיקאים בריטים גם שלחו מכתבים להנהלה של הפורמולה 1, אל תעשו את המרוץ הזה במדינה הזו. ואז נשאלת השאלה, האם ספורט מנותק מפוליטיקה? האם אפשר להפריד בין השניים? ולצערנו התשובה היא שלא זו בלבד שאי אפשר לנתק ביניהם, אלא שספורט ופוליטיקה זה נישואים קתולים ויש להם אפילו ילדים. וכשאתם בעצם מחליטים להשתמש בכסף הרב הזה שקיבלתם בשביל להתארח במקום כזה, קחו בחשבון שתספגו ביקורת בדרך כלל לגיטימית, ומי שמשלם כרגיל את המחיר הכי יקר זה הספורטאים או האומנים שנתקעים באמצע בין הלחץ הציבורי ובין המארגנים של
התחבורות. אבל תסביר רגע, הלחץ הציבורי הוא מצד מי? כלומר, הספורטאים שמגיעים לשם, נהגי המרוצים, אני מנסה להבין, הלחץ... ומה? הוא מצד הקהל? הוא מצד...
אז בוא נעשה את זה פשוט. כשאתה מקבל מיליוני דולרים בחלק מהמקרים על השתתפותך באירוע תרבות או באירוע ספורט כזה או אחר, היכולת שלך באמת להגיד, אה, עצרו, 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 הכל, אני עכשיו הולך עם המוסר שלי, אני לא רוצה לקחת חלק באירוע הזה במדינה הזאת, היכולת שלך לעשות את זה היא מינימלית. אז בדרך כלל הביקורת היא מהאנשים שלא משלמים שום מחיר, לא כלכלי ולא אחר. מי הם אותם ארגונים, ארגוני זכויות אדם, ארגוני נשים, פוליטיקאים, וסתם אנשים רגילים מהרחוב שאומרים, רגע, מה קורה כאן? הם מוציאים, אותן מדינות מפרציות, מוציאות את הארנק התפוח שלהם, משחדות את כולם.
כן.
זה היה במונדיאל, זה היה בתחרות האתלטיקה העולמית. זה עכשיו קורה בפורמולה, אז אל תקרא
זו דעת הקהל הבינלאומית המערבית שאומרת, אל תלכו לשם, אבל כשהם לא. מגיעים, האומנים, הספורטאים, מגיעים למפרץ, לערב הסעודית, החוויה שלהם שם היא טובה?
ברור! מה יותר כיף? אני מבטיחה לך ששנה הבאה, כשאני יושב בכיסאות הנוחים במונדיאל, אני אתרכז באיזה כיף שיש לי מזגן כל כך מפנק, ולא בעובדה שמתו 7,000 עובדים זרים לפחות, כדי שאני אשב באצטדיון הנינוח והמפנק הזה. וזה מה שקורה לכולם. לא סתם קורה, יש לזה ביטוי מאוד מדויק. ספורט וושינג. אתה בעצם מסית את תשומת הלב של הקהל, של האנשים ברשתות החברתיות, ממה שהמדינות האלה עושות לאזרחים שלהם, ולא רק. ואתה מתרכז באירוח המפנק והגרנדיוזי. עכשיו, השורה התחתונה היא שאין מדינות חוץ ממדינות המפרץ, שמסוגלות להשקיע כל כך הרבה כסף ולהפוך את האירוע הזה לכל כך גרנדיוזי, לכל כך מרשים, לכל כך נזכר. ובעצם אנחנו ממולכדים, אנחנו...
אבל כשאותו המילטון, נהג המרוצים, אומר שהוא מרגיש לו נוח כגיי, הוא לא מרגיש נוח קונספטואלית, זה לא... היחס של הסעודים כלפיו...
נפלא!
אין, הם לא מתייחסים אליו באופן אחר כי הוא גיי.
רגע, בוא נגיד יותר מזה, יש פה הפרדה ברורה בין השלטון לבין האזרחים. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, לפני כמה שנים הייתה את החרות השחמט העולמית, והשיאנית עולם, מי שמחזיקה בתואר אלופת העולם בשחמט, נדרשה אז ללבוש את העבאיה, את השמלה השחורה, שאז אנשים הסעודיות נדרשו ללבוש. והיא אמרה, אני לא מגיעה לתחרות, שבה מכריחים אותי כאישה ללבוש משהו שאני לא רוצה, לצאת מהמלון עם ליווי של גבר. אני הולכת להפסיד את תואר אלופת העולם, עם הרבה מאוד משמעויות כלכליות, כי אני לא אהיה במדינה הזאת. עכשיו, במקרה של המילטון, ברור שלא עושים לו את זה. והמילטון אמר, תראו, אם זה היה תלוי בי, לא הייתי משתתף בזה, אבל אתם יודעים, זה לא אני קובע, זה הספורט קובע עבורי.
קצת מזכיר, אגב, את מה שהולך לקרות בסין עם משחקי אולימפיאדת החורף.
עזוב, אתה יכול יש לך הרבה מאוד דוגמאות בהיסטוריה, זה לא משהו שהוא חד פעמי או רגעי או חולף, אנחנו הרבה פעמים נשאל את עצמנו, האם ספורט יכול להיות מבודד מהמדינה שבה הוא מתרחש? והתשובה היא חד משמעית, לא. ואז השאלה היא, מה האחריות שלנו כצופים? מה האחריות שלנו כמשתתפים באירועים האלה, בין אם אנחנו ספורטאים או בין אם אנחנו אומנים? אולי אנחנו סתם מצקצקים בלשוננו, כי נוח לנו לעשות את זה, כי אנחנו בעצם לא אלה שנדרשים לשלם את המחיר, אלא הספורטאים. דרך אגב, בוא ניקח מקבילה אחרת, באולימפיאדה. כשספורטאים ערבים לא יכולים להתחרות מול מקביליהם הישראלים, כי מופעל עליהם לחץ של אותן מדינות ערביות, הם גם משלמים את המחיר עבור הדבר הזה. זאת אומרת, בסוף, מי שהוא הופך להיות הקורבן הגדול ביותר בסיפור הזה, זה בדרך כלל האנשים שצריכים להגיע לשם, למרות שמתוגמלים כלכלית על הדבר הזה.
דוקטור מיכל יערי, תודה רבה.
תודה, תודה.
בשמחה, יום טוב. ביי ביי.
אפשר להרחיב עוד קצת בשיחה הזאת, כי זה עלול להגיע למקומות גם ש... לא משנה. בוא נסיים. יהודי דמרי אגסי ערכה, נדב רוטנברג הפיק, אמיר שמואל לביצוע טכני, חגית אלחייני במוקד התנועה, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
סף ליברמן על סיפורי הנוכלות, עוד סיפורים מחר.
כן? עוד סיפורי הנוכלות?
אתה, תחשוט, היה סיפור טוב.
אתה שולח אותי הביתה.
כן, תביא עוד.
שיעורי בית. יאללה, ביי.